מצוין, תודה רבה. אם תפתחו במחזורים, יש פה מחזורים של יום כיפור. כל אחד מוזמן לקחת, כל מי שיהיה לו מחזור של יום כיפור, רינת ישראל נוסח ספרד, זה הכי טוב, כי אז נוכל לעבוד לפי העמודים. זה הכי. שמע ישראל זה אותו שמע ישראל גם במחזורים אחרים. אבל בטבלה שיש לכם מול העיניים, מי שאין לו כדאי שייקח, בטבלה הזאת יש פה מספר העמוד, וזה ברינת ישראל נוסח ספרד. אז אני מציע שנפתח בעמוד 259. ושם די למטה, אם כי קצת אחרי האמצע, יש שיר כבקרת רואה עדרו. ואנחנו התפללנו את זה בראש השנה, ובעזרת השם שוב ביום כיפור נתפלל, במנגינה שהלחין הרב שלמה קרלבך לפני הרבה הרבה שנים, שהיא מאוד מאוד נוגעת ללב שלי לפחות. ואני באמת מתנצל, נכון? יש לי לפחות תירוץ. אני מקווה שעד יום כיפור יהיה איזשהו שיפוץ בסייעתא דשמיא. דיברנו על זה שבראש השנה המבנה של תפילת ראש השנה הוא יחיד לכל השנה כולה, המבנה של מוסף של ראש השנה. יש פה מחזורים ויש פה טבלאות, כל אחד מוזמן לקחת שיהיה אפשר לעקוב. היה מלכויות זיכרונות שופרות, זה נגמר עד ראש השנה תשס"ז בעזרת השם. אז יהיה עוד פעם. אגב, אתם יודעים, אומרים שבבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב עבודת ההכנה לקראת ראש השנה מתחילה מתי? העבודה הרוחנית להתכונן. מתי הוא מתחיל? כמעט, בצום גדליה. אבל אותו עיקרון. צום גדליה. אז מי שפספס עדיין לא מאוחר, אפשר להתחיל להתכונן לראש השנה הבא עלינו לטובה, עם עוד יום כיפור באמצע, עם עוד חנוכה, יש לנו סוכות, פורים, פסח, כל מיני דברים טובים. מכל מקום, המבנה של תפילת מוסף של ראש, של יום כיפור, הוא שונה לחלוטין. מבחינת השלד, הוא כמו ימים טובים רגילים אחרים. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ואחת באמצע. ברכה אחת באמצע, שהיא ברכת קדושת היום. בתוך הברכה האחת הזאת יש המון המון חלקים. היה נדמה לי. אני חשבתי שיש אחד חלבי ואחד בשרי. זה לא אחי. לא, מצידי. זה לא שומע. הבנתי. טוב, זה, אם אפשר טיפה להעלות את זה, סליחה, לא טיפה. הכל טוב. יותר גבוה. וקצת יותר גם. מצוין. תודה רבה. עכשיו, מה החלקים השונים? זה לאינטרנט למטה. יש חלקים שונים בתפילת יום כיפור בתוך הברכה האמצעית הזאת. אם תפתחו בבקשה בעמוד 239 זה ההתחלה של תפילת לחש. כולם יודעים שבתפילת לחש מעריב, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, יש בכל תפילה וידוי. וידוי עיקרו בלב. פיזית מבטאים את זה גם ככה, כן? אבל זה לא העיקר. יש אנשים שעושים יותר טוב, במקום לעשות ככה, אשמנו, בגדנו, הם עושים על הכתף של השני, אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה עוד יותר טוב. לא צריך פה להרביץ לכתף. מה עשתה לך הכתף שלך? מה אתה מרביץ לה? כן? אני אפילו שמעתי פעם שכשממלאים סק כמח, סק גדול, אתה ממלא כך, ממלא עוד כך, ממלא עוד כך, אחרי, אני יודע, 20-30 כפות של כמח, אתה עושה הפסקה, לוקח את הסק, מנער אותו, כן? מנער אותו כדי שיהיה מקום לעוד. ככה יהודי עושה עוונות כל השנה, לא עלינו ולא עליכם. בא יום כיפור, עושה הפסקה, מנער קצת. מנער בלב, שיהיה מקום לעשות עוד הלאה עוונות. אבל זה בוודאי לא הכוונה. ודאי שוידוי, שהוא חלק מהתשובה, הוא מצווה. ויש את זה, הוידוי ישנו, כאמור, בכל תפילות יום הכיפורים. אלא מה? בתפילות לחש, זה בסוף. בסוף, לפני אלוקיי נצור לשוני מרע. בתפילות חזרת השץ, זה באמצע. בתוך הברכה הרביעית. הסבר רעיוני לזה, בהזדמנות, זה לא הפורום כרגע, זה נושא אחר. אני כן רוצה להציג בפניכם שני חברים שלי, כי גם כולנו חברים, כל ישראל חברים. קודם כל יש לי פה שיחות ליום הכיפורים של הרב אביגדור אבן צהל, מה שיש לך גם כן. היום זה אולי בקריכה אחרת, ירוק. העיקר זה בפנים, תאמינו לי, העיקר זה בפנים. יש פה שיחות נפלאות ומאלפות, בשפה מאוד מאוד קלה, מאוד קלה. הדבר השני, יש עוד הרבה ספרים, יש מחזור מאוד יפה שיצא לאחרונה, שנקרא ממך אליך. אדם חוזר אל הקדוש ברוך הוא, ממך אליך. יש שם, חוץ מהתפילה עצמה, יש פירושים, עיונים, פרקי הגות ומחשבה, דברים מאוד יפים. זה מחזור המקדש. בהוצאת מכון המקדש בירושלים, אני לא סוכן שלהם, אני לא מקבל אחוזים, הם מקבלים הרבה אחוזים כי זה מהדורה מאוד מאוד יפה. יש פה גם מחזור יפה, גם עיונים, שיש המון מה ללמוד, המון מה ללמוד, אפשר ללמוד בזה שנים, וגם ציורים שממחישים מאוד יפה את מה שקורה בבית המקדש, מה שיקרה בעזרת השם בבית המקדש. נדמה לי שכן, בטח, כי הכהן הגדול הרי בטח יהיה ספרדי, באחריות, כן? ומתוכם אני אפילו הגדלתי כמה צילומים שנראה אותם במוגדל במשך השיעור. אז זה גם כן מאוד מומלץ, בלי חס וחלילה לגרוע מכל מיני מהדורות אחרות של המחזור ושל ספרים אחרים. מכל מקום, אז אמרנו שהוידוי ישנו בכל התפילות, אבל באופן שונה, בסוף בתפילות לחש, באמצע בתפילת חזרת השץ. חזרת השץ מתחילה בעמוד 249, כאמור. יש פה פיוט, שושן עמק איומה. זה פיוט שנוהגים לומר אותו, פחות או יותר, לפי הנוסח, בלי מנגינה מיוחדת. אחר כך מדלגים, בכלל יש פה המון דברים שמדלגים. פחות או יותר לפי הסדר, אתם כבר תראו מה שאני מדלג מדלגים, מה שאומרים אומרים, ואחר כך עוברים לפיוט אמרו לאלוקים. סליחה? כן, בוודאי. יש הרבה הרבה פיוטים שמופיעים פה במחזור, ושבפועל, לפי הנוסח שאני למדתי מאחרים, אני לא המצאתי את זה, נוהגים לדלג אליהם. סליחה? מדלגים עליהם. לא, יש קהילות שאומרים אותם. המחזור צריך להכיל את הכל. אמרו לאלוקים, לא, האמת היא, אם תסתכלו בעמוד 255, בשורה החמישית מלמעלה, כתוב בקטן, הפיוט עשה דעי למרחוק, בעמוד 431. זה דווקא כן אומרים. ואז פותחים בעמוד 431, יש שם תוספת של פיוטים, זה דווקא נוהגים כן לומר. והוא לא מאוד מאוד ארוך, הוא גם לא הכי קצר. זה מתחיל לעשה דעי למרחוק, שעון בעת מרחוק, בפועלו צורי לדחוק. אתם אומרים חלק, אני אומר חלק, אתם אומרים חלק מהשורה, אני אומר חלק מהשורה, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו חוזרים לעמוד, מתיים אמרנו? 55. אחר כך מגיעים לפיוט אמרו לאלוקים. אמרו לאלוקים זה פיוט שאני נוהג לשיר אותו השנה במנגינה שאולי אתם בוודאי בוודאי מכירים, ונשיר אותו פשוט מאוד ביחד. ממש מתנצל עליו. צרידות. יש שורה מסוימת במחזור בהמשך שכתוב, יש קהילות שאומרים כאן סליחות. קהילות של יוצאי אשכנז בעיקר, שם היו סוגרים את המחזור, והיו פותחים ספר סליחות, והיו מוסיפים סליחות זה במשך בערך שעה. מה? אני אגיד לך, על חשבון הפסקה. באשכנז היה הפסקה של שעה וחצי, לא היה כזה דבר. היה 10 דקות, אולי רבע שעה. גם זה לא. גמרו מוסף, התחילו מנחה, גמרו מנחה, התחילו מנחה. פה שעה וחצי סייסטה. כן, משהו מיוחד. שיהיו בריאים, הצברים. זה המצאה הצברים. טוב. זה היה אמרו לאלוקים. אחר כך את הפיוט מעשה אלוקינו לפי הנוסח. ונתן לתוקף בעמוד 259. זה כמו ראש השנה. שהרי אנחנו בעצמנו אומרים, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, זה מתאים לשניהם. אנחנו לא נעשה חזרה על כל זה. קדושה, כמו שהיה, זוכרים. יתר, ייתנו לך. הייתם טובים מאוד. אבל יום כיפור אין ברירה, צריכים יותר חזר. יותר חזר, חייבים. נא לא לשכוח. האוחז ביד מידת משפט, הכל כמו שהיה. תן פחדך כמו שהיה, שמחה לארצך, ויתה יוכל לעובדך, זוכרים? היה ממש חזק. מה? היה ממש טוב. היה ממש טוב. אתה בחרתנו, מפני חטאינו, קורבן היום בעמוד 266, עלינו לשבח בעמוד 267, אלוקינו ואבותינו 268, אוכיל על הכל. עכשיו שימו לב. בעמוד 269, מתחיל סדר העבודה, וכאן אני... אני בעצמי כהן, מי עוד פה כהן, חוץ ממני? אז הכהן הגדול לא צריך בכל יום, בכל השנה, לעשות את הכל לבד. אין סיבה, הוא לא בעונש. כמובן שזה פרס, הוא יכול לעשות. אבל לדוגמה, הקורבן תמיד שקרב בכל יום, בכל כהן אחר, כהן אחד מהכהנים הרגילים יכול להקריב. אין שום סיבה ושום צורך שהוא יעשה את הכל. ביום הכיפורים, כתוב בתורה הקדושה בפרשת אחרי מות, וזה גם קריאת התורה של יום כיפור בבוקר, ויקרא פרק ט"ז. יש המון המון עבודות שרק הוא יכול לעשות. טקס שלם, שלוקח בוודאי בבית המקדש כמה שעות, ואותו אנחנו אומרים, כי עד יום הכיפורים תשס"ה לא זכינו, עד ס"ו גם כן כנראה לא נזכה, כי צריך עוד שבעה ימים, הוא צריך להתכונן ולהתאר מטומאת מת, זה לא כל כך חשוב. אז אנחנו אומרים את זה, את מה שהוא עושה בבית המקדש ביום הכיפור. זה חובר כפיוט שמתחיל בעמוד 269, אתה כוננת עולם מראש, יש לכולם? כי חייבים לעקוב ביחד, אנחנו לא נצא מראש. אתה כוננת עולם מראש, וזה פיוט ארוך ויפה, שמתחיל, זה... כל השורות מתחילות בצורה של א' ב', אתם רואים, אתה בשורך, גולם, דברך, תגדלת, רואים שזה לפי א' ב', נגמר א' ב', בעמוד הבא, תוכן, החלק הבא זה תשרק, תשרק זאת אומרת א' ב' הפוך, תיקנת, כן, שלומי, שלו, ראי, קהל, ציווהו, פרשו, רואים? יש לכם פה את הטבלה שלפניכם, מי שאין לו עדיין, יש פה, כדאי לקחת, מה יש בטבלה? יש פה פירוט של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפור. שימו לב למבנה של הטבלה. יש לך מספר סידורי, מספר הפעולות, כדי שנוכל לדבר על פעולה מספר 30, 40, 42. זה פשוט טכני. אחר כך יש לך כוכבית, ששם יש סימונים שונים לפי הצורך, כמו שמודגם בריבוע העליון. אחר כך העבודה, מה הוא עושה הכהן הגדול ביום הכיפור. אחר כך המקום, דהיינו, איפה בתוך בית המקדש הוא עושה את זה. אחר כך הכוכבית, לא הכוכבית, סליחה, סולמית. זה מפנה לעמוד 7. עמוד 7 זה עמוד האחרון. תפתחו בבקשה רגע בעמוד האחרון. היום אי אפשר ככה לשבת ולנוח ובסוף למחות כפיים. היום צריך לעבוד. כן? בעמוד 7, זה עמוד האחרון. יש לכם תרשים של בית המקדש. תסתכלו רגע אליי בבקשה. התרשים של בית המקדש פה לפניכם. כן? ושם יש אותיות. כל חלק של בית המקדש לפי האזורים, יש עוד. אז תסתכלו, אז במשך כל הטבלה, איפה שכתוב כל עוד, זה מפנה לעוד הזאת בעמוד 7. בסדר? מסובך, אבל אפשר לב. מה? מאיפה, מה לקוח? כל הטבלה? מעבודה שחיבר עבדך הנאמן. ולכבוד היה לי. אבל אני מוכרח לומר, לא עשיתי זה לכבוד צום גדליה תפשין סמכווה. בעניין של, לא של שנים, אלא של כמה עשרות שנים. כל פעם. שחלילי, ובטח מישהו ימצא את זה טעות, ואני רק עודה לו, בשנה הבאה יהיה עוד יותר. הבדל. על הבדל אחד אנחנו נעמוד עוד תוך כדי, על הבדלים אחרים יש גם כן במבנה ובין השם בגובה, יש הבדל. מכל מקום, אחר כך יש לך את הטור במחזור עינת ישראל נוסח ספרד באיזה עמוד זה, כדי שתוכל לעקוב, זה מתחיל למשל בעמוד 271. אחר כך בפיוט אתה קוננת איזה דיבור המתחיל זה, ואחר כך הטור הכי שמאלי, מקור במשנה במסכת יומא. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעקוב, אתם יודעים, מסכת יומא זה מסכת שעוסקת בענייני יום כיפור, יש שם תופעה מאוד מעניינת. יש שם 8 פרקים במסכת יומא. 8 פרקים. 7 הפרקים הראשונים, זאת אומרת, כמעט כל המסכת, אם אותם נאמר, כן? 7 הפרקים הראשונים מפרטים את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. מה בדיוק הוא עושה? 7 פרקים מתוך 8. רק הפרק האחרון עוסק בענייני יום כיפור. כלומר, למשל, 5 העינויים, שחולה פטור, מה קורה במקרים של פיקוח נפש, כל הדין ידין יום כיפור, כמו שאנחנו יודעים. אבל 7 פרקים מתארים את זה. אז יש לך פה פרק ומשנה. כל משנה אתה יכול ללכת ולראות את המקור המקביל במסכת יום. בסדר? אז בואו נתחיל. תראו, זה מתחיל עם, בעמוד 269, אתה כוננת העולם מראש. זה מתחיל מאז בריאת העולם. ונתאר את בריאת העולם, אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור, אתם יודעים את הסיפור, היה אדם, היה חווה, אחרי זה נולדו ילדים, היה נוח, היה אברהם, יצחק, יעקב, תחנות מאוד חשובות בהתפתחות האנושות, כן? עד שמגיעים לכהן הגדול, עד משה ואהרון, שהוא הכהן הגדול. בעמוד 271, אתם רואים את המילה סס על מצווה? זה פה. בעמוד 271, קרוב לחצי, נגיד ככה. סס על מצווה, ואם תסתכלו בריבוע העליון למעלה בצד ימין, תראו כמה פעמים הכהן טובל ביום הכיפורים. 5 פעמים, 5 טבילות. כל פעם שתראו כוכבית בטור הימני, השני מימין, כל פעם שתראו כוכבית זה סימן שהוא טובל. בסך הכל יש 5 כוכביות. כל פעם שהוא מחליף בגדים, יש כזה סוגריים וזה ימני. אז זה מתחיל עם פשיטת בגדי חול, הוא פושט את בגדי החול, דהיינו, הבגדים של עצמו, שהוא בא איתם לבית המקדש, למרות שהוא נמצא שם כל השבוע, כבר אבל לא משנה. חכה, סס, אמרנו, סס המצווה לקיים דתו, פשט בגדי חול, ירד וטבל עליו ונסתפג, כמו שהוא זר, נסתפג פירושו מגבת, להתנגד אחרי התבילה במקווה. אז פה כתוב, תבילה ראשונה, לבישת בגדי זהב, כן? קידוש ראשון של ידיים ורגליים, כמה פעמים הוא מקדש ידיים ורגליים? 10 פעמים. לפני ואחרי. מה זה אומר? זה אומר שזה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. זה מה ש... שאלה טובה מאוד. תודה רבה. קדש ידיים ורגליים, פירושו לעשות את הפעולה הזאת. עושים את יד שמאל על רגל שמאל, ויד ימין. מוזגת מים על שתיהם ביחד. עושים את יד ימין על רגל ימין, ויד שמאל שופכת מים על שניהם ביחד. משהו כזה. סליחה אם לא ראו אותי. כן? 10 פעמים. עכשיו אני רוצה להגיד משפט אחד הקדמה, ואז נתחיל ללכת לפי העניין. הרבה פעמים כשאני מלמד את זה, שואלים אותי, למה עושים ככה? למה הוא צריך לעשות ככה וככה ואת הדבר הזה ואת הדבר ההוא? סליחה? או לא, זאת גם שאלה. לא, אבל בכלל שואלים, למה ככה ולמה? אז אני אומר באופן כללי, מה שאנחנו עוסקים כרגע, כולל הפיוט הזה שאנחנו אומרים אותו ביום כיפור בעצמו, עוסק רק ברובד של מה. לא עוסק ברובד של למה. יש גם מסכת יומא בתלמוד בבלי, גם זה יש. ויש אחרי זה ראשונים ואחרונים ופירושים, אפשר עד מחר בבוקר לשבת וללמוד, ובטח לא נגמור. אבל זה לא הרובד שאנחנו עוסקים בו. למשל, אתן לכם דוגמה. מהו קורבן מוסף של שבת? כל אחד יודע, וביום השבת, 2 כבשים. יפה. למה 2 כבשים ולא 3 כבשים? ולמה לא 2 כבשים ולמה לא איל אחד? למה? אני יכול גם לשאול, למה יש לי 5 אצבעות? אם 5 יותר טוב מ-4, לכאורה 6 יותר טוב מ-5. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה 5? כי הוא החליט ש-5 יותר טוב מ-6, וגם יותר טוב מ-4. אז אפשר לשאול ככה בלי סוף. למה זה שירוק ולא כחול? אתם מבינים? הבריאה, גם הגשמית וגם הרוחנית, מורכבת ככה שזה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אז אני לצערי, אני גם לא יודע להסביר את הכל ברובד של למה. אם אני יודע להסביר ברובד של מה, זה כבר יהיה טוב מאוד. אז זה פשוט כדי שנבין את מה שקורה, ואולי לא נספיק להבין למה הכל מתרחש כמו שמתרחש. ובכן, אחרי שהוא החליף בגדים, הוא לבש בגדי זהב. מה זה בגדי זהב? בגדי זהב זה אותם שמונה בגדים שהכהן הגדול לובש כל יום כשהוא עובד בבית המקדש. כשהוא הולך הביתה וכשהוא הולך למכולת לקנות דברים לכבוד שבת, כי אשתו מבקשת מבנים יפה, אז הוא לא הולך עם בגדים של עבודה של בית המקדש. הוא הולך עם הבגדים שלו, חולצה, מכנסיים, סוודר, אם הוא רוצה. בבית המקדש יש מערכת של שמונה בגדים שהכהן הגדול לובש. זה כולל חושן המשפט, זה כולל ציץ שעליו כתוב קודש לשם, זה שמונה בגדים. ביום הכיפורים בלבד יש עוד מערכת של בגדים שקוראים לזה בגדי לבן. חלק מהעבודות הוא יעשה בבגדי לבן, וכשהוא מחליף אנחנו נראה שהוא מחליף. זה שתי מערכות הבגדים שיש הכהן הגדול בלבד. אחרי שהוא גמר את פעולה 4, הוא בדיבור המתחיל מיד, אתם רואים? מיד מקבל את כבש התמיד, שוחט ברוב שניים, ומניח לאחר לגמור השחיטה, ומקבל את הדם וזרקו למזבח ומצוותו. זה, מיד זה פעולה מספר 5, שחיטת קורבן התמיד של שחר, קבלת דמו בכלי שרת, וזריקתו על המזבח. זה יש פה איקס. מה זה איקס? איקס, אתם רואים למעלה, כל העבודות הנעשות בכל יום על ידי אחד הכהן. קורבן תמיד מקריבים לא רק ביום כיפור, קורבן תמיד מקריבים תמיד, תשמור. באיזה יום לא מקריבים קורבן תמיד? אין יום כזה. אוי ואבוי אם יהיה יום כזה, כן? חייבים להקריב כל יום קורבן תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מתי זה בין הארבעים? לא כולם ביחד? מה? לא, גם אני חשבתי הרבה זמן, לא נכון? אני לא, כן? לא, אחר הצהריים, מזמן שהשמש מתחילה למטות מערבה, לא, זה כולל כלל מנחה, אבל זה מזמן שהשמש מתחילה למטות מערבה, ועד שקיעת החמה. לא כאילו, היום בערך, מ-12:30 בערך, עד השקיעה שהייתה היום ב-6:23, בערך. כלומר, רוב אחר הצהריים, לדוגמה, קורבן פסח, כן, קרב בין הארבעים, קורבן פסח לא קרב בין השלשות, קורבן פסח קרב עד השקיעה. מכל מקום, אז הוא עכשיו מקריב קורבן תמיד של שחר. כתוב שהוא שחט רוב שניים. מה זה שחט רוב שניים? אני לא שוחט גדול, אני אפילו לא שוחט לא גדול, אני לא יודע לשחוט, אבל אני יודע מה זה שחט רוב שניים. יש לנו בגוף קנה ושת, נכון? שני צינורות. קנה מעביר אוויר, ושת מעביר מזון. אבל זה ידוע. גם לבעלי חיים יש שני צינורות, נקרא לזה ככה. יש קנה ויש ושת. אם הייתי מצייר אותם ככה, השוחט צריך, הכהן, כשהוא שוחט, הוא צריך לשחוט רוב של שני הסימנים האלה. זה סימן אחד, זה סימן שני. כלומר, הוא לא שוחט ככה, באופן שיכול להיות שהוא שחט רק סימן אחד, אלא הוא שוחט ככה, את הרוב של שני הסימנים בבת אחת. כן, רוב של קנה ובשת. זה מה שנקרא רוב שניים. אם הוא שוחט הכל זה לא אסון. אבל לכתחילה ראוי שהוא ישחוט רק שניים, ומה כתוב פה? הוא מניח לאחר לגמור השחיטה. זאת אומרת, את הסיום יכול לשחוט גם כהן אחר שהוא לא הכהן הגדול. אם הוא ישחט את הכל, זה גם לא אסון. רוב שניים, הוא מקבל את הדם, שזה חלק מעבודות קורבן התמיד, וזרקו על המזבח סביב. לפנים, אתם רואים בדיבור המתחיל לפנים, המבנה של הטבלה ברור, כי זה קצת מורכב כזה. יש פה את כל הפרטים מה שצריך, לעניות דעתי, מה שחשבתי. לפנים הוא צריך להיטיב 5 נרות, ואז ידידנו, אלון, יראה לנו מה זה הטבת 5 מנרות המנורה. לא, לא, תראה את זה פה. מה קלה? הנה, פה רואים, פה רואים את הכהן, מיטיב את המנורה. מה זה מיטיב? מנקה. פשוט מאוד, מנקה. אתם יודעים שנרות שבת קודש, מי מדליקה בבית? האישה? סליחה? הבעל צריך לנקות. גם כלים מותר שהבעל ינקה. גם זה מותר. אבל זה כתוב בחז"ל שהבעל מכין, מנקה, כן? והאישה מדליקה. עכשיו, פה, הכהן מיטיב את הנרות, מיטיב חמישה נרות בהיכל, באיזה אות? באות ח', מי שרוצה להסתכל בעמוד 7, יראה את המנורה באות ח'. תפתחו, מגיע לה למנורה. כן? אות ח' זה המנורה, אז הוא מיטיב את המנורה, אגב הוא עושה את זה כל יום, לכן יש גם X. אחר כך, זה היה בדיבור המתחיל לפנים, להיטיב חמש נרות, כמה נרות יש במנורה? 7 נרות כידוע. עוד פעם, אנחנו לא יכולים להתעכב, לומדים מפסוקים שהוא צריך להיטיב קודם 5, אחר כך להקטיר כתובת הבוקר, זה עבודה מספר 7, וכאן אלון יביא לנו את הציור מספר 2. כן? סבלנות. זה הכהן. מזבח הכתובת זה עוד ט' בעמוד 7, מי שרוצה כדאי להסתכל. פה זה מזבח הכתובת, פה המנורה משמאלו, והוא מכיר את הכתובת כל יום, לכן ביום רגיל זה יכול להיות לא הכהן הגדול, ביום כיפור זה כן הכהן הגדול. פה רואים גם את הציץ שלו, את המצנפת, את החושן, את האפוד, ביום אחר זה... מה? ביום כיפור זה הכהן הגדול, ביום כיפור חייב להיות הכהן הגדול. ביום כיפור הוא ממש השחקן הראשי, אני ממש אומר. יש עוד עבודות, נגיע לזה. אבל אתה צודק שזה די נדיר. ולכן יש גם איקס, כי זה נעשה כל יום, כן? על ידי כהן אחר. זה היה פעולה מספר 7. אחר כך כתוב באותה שורה לפנים לזה, ולהיטיב את שתי הנרות הנשארים, כמו ששאלת, בטוב ששאלת. יצא והקריב את הראש ואת האיברים כמצוותם, שזה פעולה מספר 8, הטבת שני הנרות המנורה הנותרים, הקרבת ראש התמיד זה כבר 9, איפה הוא מקריב את ראש התמיד ואיבריו? כמובן על המזבח החיצון, שזה עוד י' ג' בעמוד 7. מי שרוצה, כדאי לפתוח. ואחר כך הוא מכתיר מנחת התמיד כמשפטה, הקטרת מנחת התמיד, על המזבח החיצון, אות י' ג', ב-11, הקרבת מנחת סולת ומנחת חביתים. מי שיסתכל בהערה מספר 3, יראה שבעצם מנחת סולת ומנחת חביתים, סליחה, מנחת סולת ומנחת התמיד זה אותו דבר. ההערות שיש פה, הן נמצאות כולם בסוף הטבלה, שזה אומר בתחתית עמוד ה'. מי שרוצה יכול לעיין בזה, עכשיו או אחר כך. בעמוד ה' יש כמה ההערות, כמה בדיוק? 10 הערות. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים בדיבור המתחיל ככל. ככל יום יעשה מנחת סולת, מנחת חביתים, זה דיברנו כבר, זה הפעולה 11, וינסך את היין בכל כלי שיר. ניסוך היין, זה עבודה מספר 12, ניסוך היין של קורבן התמיד, זה נעשה במקום שהוא עמוד, בעמוד 7 זה באות י"ב, ואחר כך מקריב פר העולה ושיבת הכבשים שמוסף היום ומנחתם, זה עבודה מספר 16. יש עוד באמצע שלוש פעולות, 13, 14 ו-15, שהן מיוחדות כשיום הכיפורים חל בשבת. השנה יום הכיפורים לא חל בשבת, בחול הרי ביום חמישי, אז לא רלוונטי להשנה, אבל זה נמצא. מכל מקום, עבודה מספר 16, מה כתוב פה? מקריב פר העולה ושיבת הכבשים של מוסף היום ומנחתם, הקרבה הפר ושיבת הכבשים שמוסף היום לעולה ומנחתם. זה נעשה במזבח החיצון, שזה עוד י' ג' בעמוד 7. ופה אני צריך להסביר שיש שתי מערכות של קורבנות ביום הכיפורים, חוץ מקורבן תמיד, כמובן, שזה תמיד. יש מוסף של יום כיפור, כמו שיש מוסף כל שבת, כל ראש חודש, כל חגים, היה גם בראש השנה מוסף של ראש השנה, כל ראש חודש, כן, יש מוסף. זה מערכת אחת. ויש מוסף, סליחה, ויש עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שזה מערכת אחרת. לדוגמה, השעיר לעזאזל, לא קשור למוסף בכלל. לא קשור למוסף. יש עוד המון פעולות שלא קשורות למוסף. פה הוא מקריב את הפר בשבעת הכבשים של מוסף היום לעולם. ומנחת. אנחנו עוברים לעמוד ב' בטבלה. זאת אומרת, יש סיכוי שפעם גם נגמור אותה, כי אנחנו כבר, כן, סיימנו עמוד אחד, והבנו את המתכונת, אז עכשיו אפשר הרבה יותר לחוץ. תסתכלו בדיבור המתחיל תרם. לא, יש עוד משהו לפני כן, אם אני לא טועה. נכון? כן. בדיבור המתחיל תרם, שזה כבר בעמוד 272, כמו שכתבו לכם בטבלה בעמוד ב' למעלה, טרם יפשוט בגדי זהב, מקדש בנקיות ידה ורגליו. זה פעולה 17. קידוש שני של ידיים ורגליים. שני מתוך כמה? מתוך 10, בגלל זה יש גם נקודה, כי זה הקידוש השני מתוך 10 נקודות שלי. חל, ופשט בגדי זהב. למה חל? כי זה צריך להיות משהו עם האות חטא. כן? חל מלשון יראה, כמו חיל אחז יושבי פלאג'ה. לשון יראה, ככה נדמה. פשט בגדי זהב זה 18, ירד וטבל זה 19, טבילה שנייה עם הכוכבית, כמו שהוא זר, עלה ונסתפל, מגב, מתנגד. זהבים מעביר ולבנים לובש, זה בדיבור המתחיל זהבים, זה פעולה 20, לבישת בגדי לבן. ואז, שעבודת היום בבגדי לבן, הוא מיהר וקידש ידה ורגליו, זה קידוש שלישי של ידיים ורגליים. ובאמת הפעולות 17 עד 21 כולל, יש להם את הסוגר הימני הזה, כי זה כל הטקס של החלפת הבגדים. הוא מחליף עכשיו מזהב ללבן, נכון? טוב. עכשיו הוא מתחיל את עבודת היום, דהיינו את החלק המיוחד ליום כיפור בלבד, שהוא עושה ורק הוא עושה. ומה יש בחלק? קודם כל בדיבור המתחיל, היי, היה עומד באימה לפני אל עליון, ואומר עליו דברי בידוי, ושמח שתי ידיו עליו והתוודה. הכהן סומך. יש דעות שאומרות שהוא צריך לעשות ככה על ראש הפר, בלי לגעת בו. יש דעות שאומרות שהוא צריך להישען עליו, ממש כן לגעת בו. פה יש ציום כזה, זה רק כדי לתת רושם, כן? להמחיש קצת. והוא סומך על ראש הפר, איזה פר זה? פר הכהן הגדול, שהתורה הקדושה אומרת שהוא צריך להביא אפילו מכספו שלו. הוא נשען עליו והוא מתוודה. וזה הכל כתוב בויקרא פרק ט"ז, תחילת פרשת החרמות שכבר קראנו לפני כן בקריאת התורה. אבל פה זה מתואר לנו כמו שזה מתואר במשנה. ובכן הוא סומך בשתי ידיים, עבודה 22, פעולה 22, על פר הכהן הגדול. ואז הוא מתוודה על פר הכהן הגדול, אני קורא את שורה 23, על אבונותיו ואבונות אנשי ביתו. אתם רואים את המשולש הראשון בפעולה 23? מה? משולש זה הוידוי. יש שלושה וידויים, לכן נתתי להם משולש. יש ארבע כניסות לכל השלושים, נתתי להם ריבוע. איך אני? בתור מורה לגיאומטריה? משהו משהו. ובכן, שלושה וידויים. אנחנו בוידוי הראשון. על איזה בעל חיים הוא מתוודא? על הפר. על איזה אבונות הוא מתוודא? אבונות אישיים ואבונות אנשי ביתו. תפתחו בבקשה בעמוד ו'. וזה עמוד מאוד מאוד חשוב. עמוד ו'. עמוד ו' הוא ברוחב, כדי שזה יוכל להכיל את כל מה שצריך. יש פה סיכומים חלקיים של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. כרגע אני מתייחס רק לסעיף א'. יש שלוש טבלאות, נכון? א' ודין. אני מתייחס עכשיו לסעיף א', הוידויים וההשתחווים. שימו לב למבנה של הטבלה. החלק בתפילתנו, בעל החיים שעליו הכהן הגדול סומך את ידיו, אני קורא את הטור האפור הימני, האבונות שעליהם הכהן הגדול מתוודא, אחר כך הזכרת השם המפורש, עוד מעט הכל יהיה מובן. רק טיפה סבלנות, אני מסביר, בעזרת השם יהיה מובן. יש המילים ויש המספר הסידורי, אחר כך המספר הסידורי של ההשתחוויות יש שוב בבית המקדש ובתפילתם, ואני אסביר. אתם זוכרים שבראש השנה השתחווינו עד לרצפה בפועל, פעם אחת ביום הראשון, פעם אחת ביום השני. באיזה קטע של התפילה, באיזה טקסט, בתוך עלינו לשבח, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, אז עשינו את זה פיזית. ביום כיפור עושים את זה לפי הנוסח שלנו, יש נוסחים שונים, עושים את זה לפי הנוסח שלנו ארבע פעמים. ותסתכלו באמת, הפעם הראשונה, תסתכלו שנייה אליי בבקשה, בפעם הראשונה שמשתחווים זה בעלינו לשבח. זה עוד לא קשור לתפילה, לעבודת הכהן הגדול. זה בתור פתיחה לעבודת הכהן הגדול. עד הרצפה. עד הרצפה. עלינו לשבח, אתם רואים, השתחוויה בתפילתנו, זה מספר אחד. מה קורה בבית המקדש? לא קורה כלום בבית המקדש. כי בבית המקדש לא אומרים עלינו לשבח, זה רק אנחנו אומרים. בית המקדש לא אומרים עלינו לשבח, לכן החץ הזה מוביל ישר למספר אחד. עד כאן זה ברור? זה ברור. עכשיו, אנחנו משתחווים עוד שלוש פעמים בתוך העבודה, בינתיים אנחנו עוסקים ב-V, וידוי הראשון. ותסתכלו בבקשה בעמוד. בעמוד 272, היה עומד באימה, בשליש העליון, איפה שהיינו קודם, לפני אל עליון, ואומר עליו דברי וידוי, ושמח שתי ידיו עליו והתוודה. כמו שמצויר פה, ושמח שתי ידיו עליו והתוודה, על הפר של הכהן הגדול. וכך היה אומר. כלומר, הוידוי הוא לא באיזה מילים שהוא רוצה, אלא התורה הקדושה אומרת לנו בפירוש איך הוא צריך להתוודות. שימו לב. סליחה? המילים של הוידוי כתובות לא בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, במשנה, ואחרי זה בגמרא, וכו'. אנא השם, עכשיו אני אגיד עוד דבר. כשהוא אמר השם, הוא לא אמר השם הי שין מן. הוא גם לא אמר השם לשון עדנות, כמו כשאני מברך על תפוח, או הנה. כן, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו אני אמרתי לשון עדנות. כן? הוא לא אמר עדנות. הוא גם לא אמר השם לשון הוויה. אתם יודעים, שם הוויה ברוך הוא, י' כ' ו'. גם זה לא. מה הוא כן אמר? תוצאה לאומה גדולה. הוא אמר שם מפורש, שזה שם עוד הרבה יותר קדוש, ושהוא מורכב מהאלף בית שלנו, מה-22 אותיות, באיזשהו הרכב. יש דעות בראשונים שאומרות, נדמה לי 48 אותיות, ויש דעות שאומרות 72 אותיות, ויש אולי עוד דעה, אני לא... אל תבקשו שאני אגיד לכם את זה, כן? עדיף שלא נדע. האמינו לי, אם היום זה היה מתגלה, אני לא רוצה לחשב מה היה כולה למחורת בניתון. אז זה... אני לא מבין, הלוואי שהייתי מבין זה. טוב, רגע, מי אומר? העם, חכה, סבלנו. כשהוא אומר, אנא השם, הוא כאמור, הוא לא אומר הי שינם, הוא לא אומר עדנות, הוא לא אומר הוויה, הוא לא אומר אלוקים, הוא אומר שם המפורש. איפה כתוב? הוא אומר את השם המפורש, אבל איזה שם מפורש? נכון, גם פה זה כתוב. אבל לא כתוב, לא כתוב מה הוא אומר. זה בדיוק זה השם המפורש. זה שם שמורכב מ-48 או 72 אותיות. לא. מה, איך אומרים צ'ופצ'יק? מה הוא יגיד? היי צ'ופצ'יק. לא. זה לא הוויה, זה לא עדנות, זה לא הי שימן, זה לא אלוקים. גם לפי הנוסח שלך, זה משנה מפורשת מסכת יום. תבין? על, עוד פעם, מה הוא כן אומר? איזשהו הרכב קדוש מאוד 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 מאוד, שכשיהיה מתאים שעם ישראל יחשוף את הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא כבר יגלה לנו. אפשר לסמוך עליו. מה? משהו כזה... טיפ טיפה דומה אולי, אני יודע. מכל מקום, אז הוא אומר את השם המפורש. איך זה מופיע אצלנו? אנא השם. זאת הפעם הראשונה שהוא אומר את השם המפורש. כמה פעמים הוא יגיד בסך הכל את השם המפורש? 10 פעמים. ואם תסתכלו פה בעמוד ו', בטבלה של הוידויים וההשתחוויות, שם כתוב שבוידוי הראשון, מספר סידורי 23, זה בדיוק העבודה, הפעולה שאנחנו נמצאים בה כרגע. שם הכהן הגדול מתוודא על מה? על איזה בעל חיים? על פר הכהן הגדול. על איזה אבונות? על אבונות. אבונותיו ואנשי ביתו. ומה הוא אומר? איזה מילים? הוא אומר ככה, קודם כל, אנא השם, חטאתי, חוויתי, פשעתי לפניך, אני וביתי. אחר כך הוא ממשיך, אנא בשם. שוב, הוא לא אומר בית שין מן, הוא לא אומר בילוקים, ביו כבבקי, באדנות, בשם הוויה, שום דבר. עוד פעם אותו שם מפורש שאף אחד לא יודע אותו, מכל הנמצאים כאן לפחות. אני קורא בכמה מקומות, זה אינטראקטיבי קורא. אני קורא גם בעמוד 272 במחזור שלפניך. אני קורא גם בעמוד ו'. מה? העובדה... שהשם המפורש שאנחנו לא יודעים מהו, כי לא כתובה פה, כי אין מה לכתוב. מה אני אכתוב שאני לא יודע מה זה? תבין? את השם המפורש הוא אומר, שימו לב, פה בטבלה בעמוד ו', זה גם עבודה 23. בגלל זה פה כתוב מספר סידורי 23. בעמוד ו'. ומה הוא אומר? מספר אחד הוא אומר, אנא השם. אחר כך הוא אומר, אנא בשם. מה פירוש בשם? פירושו, אני נשבע בשם השם. לשון שבועה. כן? לשון שבועה. הנני נשבע. אנא בשם. כפרנה. לחטאים ולאבונות ולפשעים. אני חוזר לעמוד 272 במחזור. לפשעים. שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך אני וביתי. ככתוב בתורת משה עבדך מפי כבודך. בינתיים עד כאן כמה פעמים הוא אמר את השם המפורש? פעמיים. אנא השם, אנא בשם. מה? עוד שנייה, אתה צודק אבל עוד רגע. ואז הוא אומר ככתוב, והוא מצטט פסוק שכולנו מכירים. כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. אז למה לא כתוב תטהרו? אה? מה? לא בגלל זה. לא, 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 לא. תקשיבו טוב, גם אני שאלתי את זה. זה לא טעות. לא, לא בגלל זה. זה גם נכון, אבל עוד שנייה. כשהוא אומר לפני השם, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, בדיוק אז כשהוא אומר, הקלטת נגמרה. כשהוא אומר לפני השם, הוא גם אומר את השם המפורש. הוא לא אומר הישימם, הוא לא אומר אדנות, הוא לא אומר הוויה, הוא לא אומר אלוקים. הוא עוד פעם אומר את אותו שם מפורש. זו כבר הפעם השלישי. תסתכלו. איפה שם השם? איפה כתוב יהודי? בוודאי, כי זה פסוק. אבל הוא לא אומר י' כ' ו' כ'. הוא אומר את השם המפורש. זה משנה, זה לא מרדכי כהן שהמציא את זה. המשנה אומר. כן? ואז הוא אומר לפני השם, ותסתכלו פה שלפני השם תתהרו זה הפעם השלישית, בעמוד ו', בטבלה. המספר הסידורי של הזכרת השם המפורש זה 3, באיזה מילים? לפני השם תתהרו. ואז, כשהכהנים והעם עומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא המפורש שיוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, מה הם היו אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה לא כתוב? כי מיד אחרי זה כתוב הכהנים והעם העומדים בעזרה, כמו שקראתי כרגע. מה כתוב בשורה שאחרי זה? ואף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם, אין אפס. זאת אומרת ככה, הכהן הגדול מתוודה, אם זה פער, אז אני יכול להיות כהן גדול. בסדר? אם זה פער, אני יכול להיות כהן גדול. הכהן הגדול מתוודה, הוא אומר, אנא השם, חטאתי בקדושת המדבר, אנא בשם, כפר נא לדם הזה, ככתוב בתורתך, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, 3 פעמים אומר את השם המפורש, הכהנים והעם עומדים בעזרה משתחווים, ואז הוא אומר לכהנים ולעם, מה הוא אומר להם? תתהרו, זאת אומרת, כי אין ברכה, הוא מחכה שהם ישתחוו, והוא אומר להם, כי אין ברכה שהוא מאחל להם שהם יתהרו. עכשיו שימו, בבית המקדש, כמה פעמים הם משתחווים? 3, תסתכלו בעמוד ו', אני עשיתי לכם שיעורי בית. בעמוד ו' זה מאוד מאוד בולט, שהם משתחווים פעם אחת, פעם ראשונה, על המילה אנא השם, פעם שנייה על הביטוי אנא בשם, פעם שלישית על הביטוי לפני השם. המספר הסידורי של ההשתחוויות בבית המקדש זה 1, 2 ו-3. רק אצלנו אנחנו משתחווים פעם אחת על 3 ביחד. כשאומרים אצלנו בבית הכנסת, שם באולם החדש, אומרים, וכן בכל בית הכנסת בישראל, כשאומרים, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש, של איזה פעם? של 3 בנפרד. אבל כשאנחנו אומרים את זה, היו קוראים ומשתחווים, נותנים לבני ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, אומרים את זה פעם אחת. זה מספר 2 אצלנו. למה זה 2 בתפילתנו? כי מספר 1 היה איפה? ועלינו משבח, זה בלי קשר, זה משהו אחר. אתם מבינים למה שפה, בבית המקדש, זה היה השתחוויות 1, 2, 3. אצלנו זה השתחווי המספר 2, על 3 ביחד, על הוידוי הראשון. בסדר? אני גוונתי קצת. 3 השתחוויות בבית המקדש, שאצלנו הן 1, בדיוק. עלינו לשבח, זה עברנו כבר. עלינו לשבח, זה נמצא אצלך בעמוד 267, לא, עברת כבר. זה כעין פתיחה לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. בעמוד 267. בוודאי, אז משתחווים פעם ראשונה, וכאמור, זה השתחווה הראשונה, אבל זה לא קשור לעבודת הכהן הגדול. בסדר, עד כאן. ובכן, גמרנו את הווידוי הראשון, שכולל בתוכו שלוש פעמים הזכרת השם במפורש, שכולל בתוכו השתחוויה אחת אצלנו, היא השנייה לפי הסדר, ובבית המקדש זה כולל שלוש השתחוויות. אנחנו ממשיכים הלאה עם פעולה מספר 24. לפני מה? לפי הסדר, פגשת את המילה הזהה עכשיו, עד עכשיו? לא, סבלנו? לפי הסדר. מה פספסנו? פספסנו בציור 3. עכשיו, 24, בדיבור המתחיל דרך, עדיין בעמוד 272, דרך הובא לו לשער ניקנור בשליש התחתון, והוא למזרח הזרה לצפון המזבח, אז גם מימינו וראש בית אב לשמאלו, ותכף אלון יביא לכם תמונה מספר 4, כן? אז גם מימינו וראש בית אב לשמאלו, ושם שני הסעירים, פניהם למערב, אחוריהם למזרח, אחד למינו, אחד לשמאלו, טרף בגלפי, הילה שני גורלו. גורל ימין כשהוא של שם יתננו על הסעיר ואומר לה שם חטא. אני רוצה להסביר. יש שני סעירים, שני בעלי חיים, כן, שהם סעירים, שהתורה הקדושה אומרת שצריך להעלות גורל ביניהם. כלומר, לא בני אדם יחליטו מה יקרה לזה ומה יקרה לזה, אלא הגורל, מי זה הגורל? הגורל של עולם. אז יש קלפי, קלפי זה כמו קופסה, ויש בה שני גורלות, שני חתיכות עץ. על אחד כתוב לשם, ועל אחד כתוב, למה יש טעות? על אחד כתוב לשם, ועל השני כתוב לעזאזל. מה פירוש לשם? פירושו שבהמשך, עוד מעט נראה, השעיר הזה יהיה קרב כקורבן. ואז יעשו מאדם שלו יעשו את מה שיעשו, ומהבשר שלו יעשו את מה שיעשו, וכו'. מה פירוש לעזאזל? הפירוש של לעזאזל, פירושו שהוא לא יקרב כקורבן, אלא מישהו ייקח אותו לאיזה צוק במדבר יהודה, יפיל אותו שם, ומשם ימחו אבונות, והתורה הקדושה אומרת שזה יגרום שימחו כל אבונות בית ישראל. זה ברובד של, לא, זה לא כולה פר, זה כולה סעיר. זה ברובד של למה. ראש בית אב, בית אב זה מי שעובד באותו יום, זה הייתי אומר כמו מנהל הקבוצה של היום, כן? כהן אחראי משמרת, בדיוק, תורן כהנים אחראי משמרת. ובכן, הסגן מימינו,
אתם רואים פה את הסגן, ראש בית אב לשמאלו, כן? ויש פה שני סעירים. עכשיו, היה סימן טוב לישראל כשלשם היה עולה ביד ימין. למה? כי יד ימין, ימין השם עושה חיל, כן, זה מתאים. אם ימין היה עולה בצד שמאל, אז היה ימין, אז סעיר של שמאל יהיה לשם. זה גורל, אי אפשר לנתב את הגורל. הקדוש ברוך הוא מנתב את הגורל. זה אולי סימן מן השמיים שמי יודע מה, לא הכל חלק בעם ישראל. לא יודע, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, כן? אבל זה, בכל מקרה, זה לא אתה ולא אני מנתבים את זה, זה הקדוש ברוך הוא מנתב. זה היה פעולה 24. העלאת הגורלות על שני הצעירים, אחד השם ואחד לעזאזל. איפה הוא עושה זה? בנקודה ו' בבית המקדש. מי שרוצה יפתח בעמוד ז', נראה איפה זה עוד ו'. אחר כך, כדי, שני הצעירים צריכים להיות זהים ביניהם. אז יש סכנה מסוימת שהם יתבלבלו. אז מיד אחרי העלאת הגורל, מסמנים אותם. איך מסמנים אותם? תסתכלו בפעולה 25, בעמוד 273, כתוב ככה, למעלה. בשעיר עזאזל, לשון של זהורית, מה זה זהורית? מה? אתה צודק, תודה רבה. כשהוא אומר לשם, כשהוא מעלה את הגורל, וכשזה יוצא לו פה, הוא אומר לשם חטא. הוא אומר את זה בפה. הוא אומר את המילים, לשם חטא. הוא לא אומר למד שין מהם, כמו שאני אמרתי כרגע. אם צודקי. הוא גם לא אומר שם הוויה, הוא לא אומר שם אדנות, הוא לא אומר שם אלוקים. הוא אומר עוד פעם, לאותו הרכב, תמיר ונעלם, קדוש ונשגב מאוד, של המון המון אותיות, ולכן בעמוד ו' אתה צודק, ותודה על הבניית תשומת הלב. בעמוד ו' תסתכלו שמספר 4 בשורה של המספר הסידורי של הזכרת השם המפורש, זה בהעלאת הגורלות על שני הצעירים, מספר סידורי 24, זה בדיוק הפעולה שעסקנו בה כרגע. כן? שמה? שהמילים שהוא אומר הם לשם חטאת, המספר הסידורי של המילים של הזכרת השם המפורש זה 4. מה? בבית המקדש משתחווים. איזה השתחוויה? השתחוויה רביעית. אצלנו לא משתחווים, ובאמת במחזור שלכם, וגם שני, כתוב כאן אין קוראים. למה כאן אין קוראים? פשוט מאוד, כמו שאמרנו כרגע. כשאנחנו מצטטים את הוידויים שהכהן הגדול אומר, אנחנו קוראים בבית הכנסת בפועל. למה? כי צריכים לקרוא, כי גם אנחנו צריכים להתוודות. אנחנו לא פטורים ממצוות וידוי. כשאנחנו מצטטים את מה שהכהן הגדול עושה בבית המקדש, אנחנו לא קוראים, כי אנחנו לא הכהן הגדול בבית המקדש. אז אין סיבה שנכרה, מצטטים אותו, שהוא אומר לשם חטאת. כן? אבל כאן אין קוראים. לכן אצלנו, בשורה התחתונה, המספר הסידורי של ההשתחוויות בתפילתנו, אצלנו אין שום קריאה. רק בבית המקדש קוראים, זו הפעם הרביעית. אני מוכרח לומר, מי שחושב שעשיתי לא טובה שהכנתי את הטבלה הזו, קודם כל עשיתי טובה לעצמי. אחר כך זה עשוי לעזור גם למישהו אחר, אני לא מתנגד, כן? אבל זה פשוט עזר לי להבין, אחת ולתמיד, מה שאומרים פה, שנים הייתי אומר את זה, הייתי יכול לקרוא ספר טלפונים, אני אומר לכם, זה אותו דבר. לא הייתי מבין מילה, כן? פעם אחת צריך להבין את זה. נכון, זה משניות במסכת יומא, כמו שמופיע בטור השמאלי, ומי שרוצה יכול להשוות, ראוי ללמוד את הנושא הזה. פעם אחת צריך להבין את זה. טוב, אנחנו ממשיכים. שרוצה, יש פה עוד טבלאות, כדאי מי שרוצה לעקוב שיוכל להצטייר. בקיצור, גמרנו עם פעולה מספר 24, ואנחנו, מה כתוב 24? לא רק אתם עובדים, גם אני צריך לעבוד. עכשיו, אמרנו בפעולה 25 בעמוד 273 למעלה, בסעיר הזזל, לקשור לשון של זהורית. מה זה זהורית? סרט אדום. אמנם יותר באופנה סרט כתום, מה לעשות, אבל בתורה הקדושה כתוב, בישעיהו כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה שנים? שנים, תולעת שנים. זה אדום, זה לא כתום. כן, כמה שנים. אוהב את ארץ ישראל, אבל זה אדום. אז לשון של זהורית. סבלנות? בין קרניו יקשור, בין הקרניים של ה... אתם רואים פה? קושר לשון של זהורית. ויעמידהו בשער המזרח כנגד בית שילוחו, באותו מקום שמשם הוא יצא, וזה כבר עבודה 26, העברת השעיר לעזאזל כנגד שער המזרח, שבבית שני היה שמו שער ניקנור, ולמה לא בבית ראשון ובבית שלישי, תקראו בהערה מספר 5, מי שרוצה. ואחר כך 27, שירת לשון של זהורית על צוואר השעיר לשם, אף בשעיר שהוא של שם, יקשור לשון של זהורית, כנגד בית שחיטתו בצוואר. כי איפה שוחטים? שוחטים פה, לא שוחטים בקרניים. שוחטים בצוואר. אז לאותו שעיר שעלה עליו הגורל לשם, קושרים לו שעיר, קושרים לו לשון של זהורית במקום שחיטתו, וזה סימן ההיכר כדי שהם לא יתבלבלו, שלא יתערבו ביניהם. לשם בצוואר, לעזאזל בין הקרניים. בסדר, סימן. אנחנו עוברים לפעולה 27. גם לאחר. מה? 28 עוד יותר. עכשיו, והוא בא לו שנית אצל פרו, הוא בא עוד פעם לפר הכהן הגדול, וזה כמובן עוד פעם הפעולה הזאת, אותו פעם, הוא מתוודא עליו עכשיו פעם שנייה, אבל הפעם הוא לא מתוודא עוונותיו ועוונות אנשי ביתו בלבד, אלא הוא מתוודא, מה כתוב ב-29? הוידוי השני, על פר הכהן הגדול, על עוונותיו, עוונות אנשי ביתו, ועוונות אחד הכהנים. זה אותו פר בדיוק, אותו בעל חיים. סליחה? ראית שחיטה? לא, לא פגשת שחיטה. לא, זה אמרנו על קורבן תמיד. נכון?
אין מרבים שמחה משמחה.
לא, אין מה, טוב שאתה שואל. ובכן, הוידוי השני,
ושוב אותה פעולה, כן? שוב אותה פעולה. שמה?
שכתוב פה, ושמח שתי ידיו עליו, ואומר עליו וידוי ביתו ווידוי אחיו הכהנים, ושמח שתי ידיו עליו, והתוודה. וכך היה אומר. כלומר, גם פה נוסח הוידוי מוגדר בדיוק. הוא לא אומר מה שהוא רוצה. הוא גם לא אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. הוא אומר, אנא השם, אני לא צריך להגיד לכם איזה שם הוא אומר, כולנו כבר יודעים את זה. זה איזה פעם זה שהוא אומר את השם המפורש? רביעי, תפתחו בעמוד ו'. אנא השם, אנחנו עכשיו בוידוי השני, בעמוד ו', תסתכלו אליי לשנייה, מי שרוצה, פה, כן? הוידוי השני, מספר סידורי 29. מה? זה בקרם החמישי כמובן, כי שכחנו את הגורל. הוא אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני וביתי, ובני אהרון העם קדושך, הרי הוא מתוודא על אבונותיו, על אבונות אנשי ביתו, ועל אבונות אחיו הכהנים. כך כתוב. סבלנות. לפי הסרט. הוא הוסיף את אחיו הכהנים. ואחר כך הוא ממשיך, מספר 6 של הזכרת השם המפורש, אנא בשם, שוב לשון שבועה, אנא בשם, כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון העם קדושך. והוא ממשיך ואומר, ככתוב בתורת משה, עבדיכם מפי כבודיכם, כי ביום הזה יכפר לכם את ארצכם וכל חטאותיכם לפני השם. איך הוא אומר השם? עוד פעם השם המפורש. איזה פעם זה? שביעית, נכון? פעם שביעית. למה הוא לא אומר תתארו? כי זה אינטראקטיבי, זה סינכרוניזציה. והכהנים והעם העומדים בעזרת שהיו שומעים את השם הנכבד והנורא המפורש ועושים מפי כהן גדול בקדושת טהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שכבוד מלכותו לא נובע, ואף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המלכים ואומר להם תתארו. זה סוף הפסוק. עוד פעם, בבית המקדש, מה? לא, הוא היה מתוודא.
הוא עושה את הפעולה הזאת, הם משתחווים, הכהנים והעם וכולם, בשלושת הוידויים הוא מתוודא, כן?
הוא היה אומר לפני השם תתהרו, רק פה אי אפשר לתאר את הכל תוך כדי. או, אז הם היו משתחווים פעם חמישית אנא השם של הוידוי השני, פעם שישית אנא בשם של הוידוי השני, ופעם שביעית לפני השם תתהרו של הוידוי השני. אני מזכיר שוב, הוידוי השני הוא על אותו בעל חיים, ותסתכלו באמת פה, פר הכהן הגדול כתוב, וגם פה פר הכהן הגדול, זה אותו פר, אין שני פרים, יש רק פר אחד. זה אותו פר, רק שפה זה על אבונותיו ועל אבונות אנשי ביתו, ופה זה אבונותיו, אבונות אנשי ביתו ואבונות אחיו הכהנים. למה? כי כך כתוב בתורה הקדושה. כמובן, גם לזה יש סיבות. למה הקדוש ברוך הוא ציווה ככה ולא ציווה אחר? גמרנו עם הוידוי השני. בסדר? כן. בוודאי. בוודאי. מאוד בכל, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש שיוצא מפי גדול, מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, אז הם היו קוראים. אם הוא יגיד זה בשקט, אז אף אחד לא ידע מתי לכרוע. מה? כשהוא אומר ברצף 72 אותיות, אני רוצה לראות אותך, מוציא יום כיפור, מוציא פרעה, מתחיל לכתוב. אתה מבין, זה לא כל כך פשוט. יש תיאור מה שיש. התיאור הוא והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שם. נו, זה כבר צריך לשאול אותו. לא, אני לא יודע. מה שאני לא יודע אני לא יכול להגיד. גמרנו עם הוידוי השני. שוב אני אדגיש, כשהכהנים והעם היו שומעים בוידוי השני, הם היו שומעים שלוש פעמים שם מפורש, שלוש פעמים הם היו קוראים מספר 5, 6 ו-7. אנחנו שאנחנו לצערנו לא שומעים את הכהן הגדול, אנחנו רק מצטטים את מה שכתוב במשנה במסכת יומא, כן? אז אנחנו קוראים פעם אחת, הלא היא הפעם השלישית עבור שלוש הפעמים של הזכרת השם המפורש ביחד של הוידוי השני. אצלנו השתחוויה אחת השלישית, בבית המקדש, שלוש השתחוויות, החמישית, השישית והשביעית. סליחה? לא, 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 הוא אומר את זה לאט. הם, כשהם שומעים אנא השם, משתחווים. וקמים. הם שומעים אנא בשם, משתחווים. וקמים. הם שומעים לפני השם, הם משתחווים וקמים. כמו בוידוי הראשון. כלומר, המתכונת של שלושת הוידויים היא זהה. רק זה לא על אותם עוונות. בסדר? אנחנו ממשיכים עם עבודה מספר 30. עכשיו בא מה שכל כך רצית שיבוא, זה טוב שרצית, ואתה צודק, שחיטת פר הכהן הגדול. זה בעמוד 273, בדיבור המתחיל, בדק. בדק סכין, אתם יודעים איך רוקים סכין? איך רוקים סכין שחיטה? יודעים, עם הציפור. אם הציפורם קופצת כלפי מעלה, זאת אומרת שיש בליטה בסכין. אם הציפורם קופצת כלפי מטה, זאת אומרת שיש נגרעת בסכין, ואז הסכין פסולה. כן? או פגימה מסוימת. כן? סכין שחיטה צריכה להיות חדה לחלוטין. אין שיניים, אין כזה דבר. חדה, חדה, חדה. הציפור הזה במקום, אופן טוב לבדוק את זה, בלי כמובן להיחתך. כן? אגב, גם היום, כשהשוחט שוחט אוף, או מסר חיה, או בהמה, עבור אכילה, הרב צריך לבדוק את הסכין שלו. את ה... מה? בטח לא קופי. בוודאי שלא. קופית זה לא כמו עלה? טוב, הסכין שחיטה צריכה להיות לגמרי חדה. ובכן, בדק סכין. אנחנו ב-30, כן. בדק, אמרנו, רוב שניים. שחט רוב שניים. שחט פרו רוב שניים. איזה פר? אותו פר שעליו הוא התוודע עד עכשיו פעמיים. הוא מירק אחר את השחיטה. מה זה מירק? סיים. כהן אחר, כי הוא צריך לשחוט רק רוב שניים. מה זה רוב שניים? רוב קנה ורוב ושת, אמרנו. את הסיום יכול לגמור מישהו אחר, וקיבל דמו במזרק טהור. ואחר כך, 31, גם לחברו ייתן מיד למרס בדמו כדי שלא יקוש. הוא נתן את הדם בתוך כלי, כלי שרת, שתחתיתו הייתה, ראיתי ציורים כאלה וראיתי ציורים כאלה. ראיתי ציור שהיא עגולה, התחתית של אותו כלי, ראיתי ציור שזה כמו קונוס, חרוט. בכל מקרה, מה? לא שומע. שאי אפשר להניח את זה, בין אם זה עגול בתחתית, בין אם זה חרוט בתחתית, אי אפשר להניח את זה. ומדוע? צריך להחזיק זה כל הזמן ולמרס, דהיינו לערבב, כדי למנוע את הקרישה של הדם. ובכן, כהן אחר עושה את הפעולה הזאת. בסדר? מסירת המזרק, אני קורא את שורה 31, עם דם פר הכהן הגדול לכהן אחר שממשיך למרס בו כדי שלא יקרוש. וזה באזור ד' בנקודה ד' של בית המקדש בעמוד 7, מי שרוצה. כי עוד מעט הוא צריך להשתמש בדם הזה. עוד מעט יהיה הזאת. עכשיו סימון. 32 זה דם. לא הבנתי? הכהן ממרס כדי שהוא לא ייקוש. בסדר? דם זה, אני קורא את השורה שמתחילה בדם ב-273. דם זה, הניחו ביד מי שממרס בו, בעזרה, על הרובד הרביעי שמן ההיכל ולחוץ. הרובד הרביעי זה השורה הרביעית של אבנים. כמו הבלטות פה, יש שורות. בבית המקדש יש אבנים. תסתכלו, זה השורה הרביעית. זה אזור, נקודה ד' בעמוד 7 בטבלה שלכם. ונטל מחתה של זהב אדום קלה, מחזקת שלושה קבים, וידה ארוכה. אני אסביר. מחתה זה כמו יאר, כף גדולה כזאת. כן? הוא הולך לקחת את זה, אנחנו פה ב-32, כן? הוא לוקח מחתה כזאת, ידה ארוכה, זאת אומרת, הידית שלה, היא לא כמו ירי מפלסטיק שאני מטפה, יש לה ידית קצרה. פה צריך ידית ארוכה שהוא יוכל להחזיק את זה בבית השכי. הידית שלו מגיעה לבית השכי, והוא מחזיק פה את הקצה של הידית של המחתה. מה הוא ישים בתוך המחתה?
גיחלים לוחשות. גיחלים זה א' כבד, וב' זה חם. לא סתם חם, לוהט. אז כדי להקל עליו, בגלל שזה גם כבד, כל מה שאפשר להקל עליו, מקילים עליו. למה? כי זאת אחריות מאוד מאוד כבדה, הוא לא יכול לפספס. יש לו אחריות על, על כפרת אבונות כל בית ישראל, בסופו של דבר. אז מה שאפשר להקל עליו, בשמחה. אז מגישים לו את המחטה הזו, הוא עולה לראש המזבח, כמובן המזבח החיצוני. נכון, פה כתוב, מחזקת שלושה קבים, כלומר שהתחולה שלה יכולה להכיל שלושה קבים, עלה לראש המזבח, פינה גחלים שמחציתם גחלת ומחציתם שלהבת, דהיינו, לא כאלה שהם לגמרי לגמרי בוערות, ולא כאלה שהם לגמרי לגמרי שחורות, אלא משהו שנמצא באמצע. מקצתם גחלת ומחציתם שלהבת, אילך ואילך, את זה פינה, וחתם מן הלוחשות מצד מערב המזבח, הוא לוקח מהאדומות ביותר, והורידה מלאה גח על אש לוחשות, עם המחתה הזו, הוא שם, הוא לוקח ככה, כן? עם המחתה, הוא כמובן לא נוגע בעיניים, כי גם ביום כיפור זה שורך, נוגע בגחלים לוחשות, כן? לוקח בגחלים לוחשות, אדומות, שם בגעי הזה, ומוריד, והיא נכנע לרובד הרביעי שבעזרה. אותו מקום ששם עומד הכהן, השני, וממרס בדם של פר הכהן הגדול. זה עבודה מספר 32. לקיחת גחלים לוחשות במחתה עשוי הזהב אדום, 33, הנחת המחתה לרובד הרביעי של אבני השיש ברצפת העזרה. בסדר? עכשיו 34, זה הרגע הגדול של ידידנו אלון. מה הפעולה? נטילת מחתת גחלים ביד ימין וכף הקטורת בצד שמאל. סליחה, 34, תהיתי. חפינת זה לקיחת הקטורת ממחתה שובה ביוחד לשם כך ומתנדה לכף הזהב, אני רוצה להסביר. הכהן הגדול עתיד להיכנס בעוד רגע לקודש הקודשים, ובידיו שתי מחתות שונות. האחת, עם הידית הארוכה, עם גחלים, לוחשות. במחתה השנייה יש אבקה. אבקה הוא בא הכתורת. אז עכשיו הוא לוקח כתורת, כי התורה, בתורה הקדושה כתוב, ולקח מלוא חופניו. גחל יש מלוא חופניו. כמה זה מלוא חופניו? זה תלוי. אם הוא כהן קטן, כלומר כהן גדול, אבל אם הוא כהן גדול קטן וממעדי הגוף שלו, אז מלוא חופניו זה כמות יחסית קטנה. אם הוא כהן גדול בגודל של ארון קיר, איזה אחד, כן, רמבו כזה, אני יודע, כן? אז מלוא חופניו זה באמת כמות יותר גדולה. אז פה כזאת תראה, זה אפשר לבצע עוד
מה היינו עושים בלי עליו? באמת. הוא לוקח כמות של מלוא חופניו. מה? לא, אלון יהיה ישראל חשוב. ועוד מעט מגיע לזה. מלוא חופניו. עכשיו כתוב,
כתוב שזה צריך להיות. הוציאו, אני קורא ב-273, ארבע שורות מלמטה. הוציאו לו כף ריקן. הוא מחתה מלאה כתורת, דקה מן הדקה, וחפן ממנה מלוא חופניו, לא מחוקות ולא גדושות, אלא צפופות, ונתן לתוך הכף. זאת אומרת, כשהוא עושה ככה, זה צריך להיות כמות, לא גדושה יותר מדי, ולא צפופה, ולא מחוק פחות מדי, אלא צפופות, רגיל.
תסתכלו, פה מלא כזה, רגיל, לא יותר מזה, ולא פחות מזה. אבל זה כמות מאוד מאוד עקרונית.
תכף תבינו למה. והוא נותן את זה, הוא שם את זה איפה?
לתוך המחתה. לתוך הכלי השני שעוד מעט הוא יחזיק בו ויכנס איתו לקודש
הקודשים. לא, בינתיים הוא הניח את זה על הרובד הרביעי. את המחתה עם הגחלים הלוחשות. עכשיו הוא עוסק בקטורת.
אז הוא לקח מהכלי שהגישו לו. הוא לקח, היה שם המון. אז הוא לקח מלוא המחתה, מלוא חופניו. לקח את הכמות הזאת, לא פחות מדי. לא יותר מדי, אלא בדיוק כמה שפרים. את אדם הכהן השני ממרס, נשאר אדם. כשנחזור אליו, יגידו לך. כן, עוד מעט נגיד, בסדר? אז הוא נכנס, הוא מחזיק את הקטורת. איפה הוא שם את הקטורת? מה שיש לו פה בשתי הידיים, ולא חופנה. הוא שוכח את זה לתוך הכלי הזה. בסדר? מה?
תסמכו עליהם, בוודאי. ואז יש לו פה את שני הכלים. ומה כתוב באמת בפעולה 35?
ונותן בימינו מחתת גחלים, בשמאלו כף הקטורת, הוא לוקח עכשיו ביד ימין את המחתת שמגיע לו עד פה הידית, ומה יש לפנים? גחלים רצוי לא לדעת. ביד שמאל הוא לוקח את הכלי הזה שיש בתוכו קטורת בכמות של מלוא חופניו בדיוק, לא יותר ולא פחות, וככה, אתם מבינים? עם שני אלה הוא נכנס עכשיו,
ולנו נכנס זרז עצמו. למה זרז? כי זה צריך להיות פה עוד זין, כי אמרנו שזה לפי א' אחרי ונתן יש זרז בתחתית עמוד 273, ונכנס לקודש הקודשים עד שמגיע לארון,
והניח המחתה בין בדי הארון, ואלון מכובדנו קם ומראה לנו, הניח את המחתה בין בדי הארון. מה פירוש בין? מה זה הבדים? הבדים זה המוטות שהתורה הקדושה אומרת שהם צריכים להישאר, למרות שזה לא היה זה אלונקה של מישהו היה מוציא כל הזמן. מה לא כאילו? זה ציווי של התורה. בקבעות הארון יהיו הבדים לא יסורים ממנו. מי שמוציא את הבדים מהארון, לוקח. זה לאו, זה אחד מהלאו עם שבתורה. אז הוא עומד בדיוק לפני, איפה ששני המטאות, והוא מניח שם את המחתה, וזה הוא משאיר ביד. הוא מניח את המחתה. ובעל שני שלא היה בו ארון, וזה מה שציינת קודם לידה שלי. אחד ההבדלים בין בית ראשון לבית שני, הוא שבבית שני לא היה ארון. כי היה מלך לקראת סוף תקופת בית ראשון,
לא האחרון, אבל לקראת סוף תקופת בית ראשון, היה מלך צדיק שקראו לו יושיהו. ויושיהו ראה ברוח הקודש שיבוא דור שבית המקדש יחרב. אז כדי להציל את ארון העדות מידי נפילה בשבי, כן, אצל הכסדים, אצל הבבלים, הוא גנז את הארון. גנז את הארון. איפה בדיוק? אני התבקשתי לא לגלות לכם, אני מוכן כן לגלות לכם אם תבטיחו שלא תגלו הלאה. כן. ביחד עם השם. אני אומר, אם היו מגלים הארון, את הארון היום, היו לוקחים אותו במקרה הטוב למוזיאון תל אביב, במקרה פחות טוב איזה מוזיאון בניו יורק או בלונדון, לך תדע איפה. אז תנו לקדוש ברוך הוא לפעול לפי הקצב שלו, בסדר? אנחנו נעשה את שלנו, הוא יעשה את שלו.
המוטות,
אני אסביר
עוד דבר. המוטות,
כשאתה
מניח אותן, ממש ככה. יש עוד ציורים, אתה יכול לראות את זה גם במחזור מזה. זה בפירוש כך. עכשיו שימו לי.
והכניסה, כי הרי קודש קודשים, זה נמצא בעמוד ז' באות א', בעמוד ז' של התרשים של בית המקדש, בעמוד א'. זה החדר שהוא קודש קודשים. זה החדר שהוא קודש. הרי חי. איך המעבר בין שניהם? עד ככה. בבית. סליחה? הפרוחות זה בבית שני. בבית ראשון היה,
אם זה המעבר בין ההיכל לקודש קודשים, היה פה, פה, ופה דלת. ניתן להיכנס לאיזשהו מקום, הוא לא יכול לקפוץ מהדלת, הוא לא ייכנס מלמעלה, נכון? אז היה פתח, פה, ופה פתוח, ואז הוא היה נכון. בבית שני, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי אנחנו...
מה?
בבית שני, היו שתי פרוחות במקום קיר. הייתה פרוחה, ותסתכלו, פה רואים את זה מאוד יפה בציור שלכם. רואים שתי פרוחות. האחת, גופה מצד שמאל, דהיינו, מצד דרום, קצת פתוחה. השנייה קצת פתוחה מצד ימין, והוא נכנס עם הגחלים הלוחשות, ועם המחתה עם פתורת, הוא נכנס ככה. הולך קצת לכיוון דרום, נכנס ככה בין שתי, בין שתי הפרוחות, הוא באמת מומלץ להקפיד שהפרוחות לא יסרפו, כן? הולך ככה, וכשהוא מגיע לקצה, קונה ככה, ועכשיו הוא בפנים, והוא עומד מול ארון ריק. ואז הוא מניח את המחתה, עם הגחלים הלוחשות. מה נשאר לו ביד ימין? כלום? ביד שמאל? מחתה שנייה, כלי שני, עם הקטור.
אז מה כתוב? כתוב דבר מעניין מאוד. 274. חפן כל הקטורת שבקף בקופנה ונתן על הגחלים לצד מערב וממתין שמה שנתמלא הבית כולו עשן. איזה עבודה זה? זה עבודה מספר
37, חפינת כל הכתובת מהכף אל תוך שתי ידיו, ונתינתה על הגחלים. זה ציורים 7, 6 ו-8.
הוא הניח כבר את המחתה,
את המחתה הוא כבר הניח. עכשיו, מה הוא עושה? יש פה בעיה. יש לו מחתה, ובתוכה גחלים. הוא צריך לתת אותה, את הגחלים, הוא צריך לשים איפה? בתוך הידיים שלו. ומהידיים הוא ישפוך את זה על המחתה עם הגחלים. אבל איך הוא ישפוך את זה מהכלי מהמחתה לידיים שלו? איך הוא יעשה? אני יודע, יש לי רעיון טוב, הוא יבקש מאלון, אלון, אתה יכול לעשות את זה? אין, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבו. אפילו בהיכל אסור שיהיה בכלל מישהו. לא, הגחלים כבר על הרצפה. עכשיו מדובר על האבקה הזאת, התחרה. טמפרטורה של הזכר, אין בעיה. אבל יש בעיה טכנית איך הוא יעשה את זה. חייב. אגב, כמו שאתה שואל, כי הצדיקים היו אומרים שלא כך, ובאמת היו משביעים אותו בערב יום כיפור, זה לא כתוב, זה כן כתוב פה, אבל לא התעכבתי על זה בטבלה. זה כתוב לפני שהטבלה מתחילה, שהבית הסנהדרין היו משביעים אותו שהוא לא ינהג כמו הצדיקים. למה? כי אם הוא שם בפנים לבד, אז לא היה הטלוויזיה מעגל סגור, שלא לדבר על אינטרנט, כן? אז אף אחד לא היה יודע. ואז מה קרה פעם? צדוקי עשה, היה כהן גדול, צדוקי, עשה כמו שהצדוקים היו הרבה, והם שימו על זה בחייהם במקום. מה? וזה היה לא בסדר. ולכן הכהן... כן? כן? אבל אם ידע... כן, אבל הפרושים ידעו שזה לא בסדר. לא. כשנולדה כך הצדוקים, הם שינו. לפני שנולדה כך הצדוקים, כולם עשו כמו שצריך. לפי מסורת התורה שבעל פה, מאז משה רבינו. כן. אני לא הייתי שם, אבל... הם פרשו. כמויות אני לא יודע, זה מקום למחקר טוב. אבל מה שברור זה שהפנייה, הסטייה היא של הצדוקים. אחרת כל כהן היה משלם את זה בחייו ביום כיפור. כל כהן שעשה כמו הצדוקים מת במקום. כן, הם היו עושים, הם לא היו עושים את הפעולה הזאת. מה הפעולה הזאת? הפעולה הזאת היא להחזיר מהכלי לתוך הידיים את כל הכמות של הקטורת שהוא מדד לפני כן והגדיר אותה כמלוך אופנה. והיות שאלון לא נמצא שם לעזור, זה דבר מאוד מאוד קריטי, כי אם הוא יפספס, אם משהו, אם חלק ייפול ואם חלק יישאר בפנים, זה לא מלוך אופנה. אז זה צריך סייעתא דשמיא, בתרגולים, כמו שהערת קודם, וזה נכון. זה היה מתעגל, ואז צריך גם סייעתא דשמיא, שאכן הכל יעבור, ושלא ידגדג לו בדיוק האוזן, אז הוא יצטרך לעשות ככה, כן? סייעתא דשמיא. ואז, אחרי שהוא הניח שוב את כל הקטורת מהכלי, והביא את זה לתוך ידיו, אז הוא היה שופך את הקטורת הזאת מידיו על הגחלים הלא חשוב, בתוך, בהיותו לבד, בתוך קודש הקודשים. סליחה? הכלי הוא נתן לו להיות מונח לידו. סייעתא דשמיא. ככה. אבל אני לא כל גדול, אני גם לא תרגלתי את זה, כן? אבל עקרונית הוא עשה ככה. וקראתי פירוש אחר שהוא החזיק את זה או בידו או בסנטר, הוא עשה ככה. לי נראה יותר ככה בפעולה הזאת. והצדוקים היו אומרים שהוא עושה את הפעולה הזאת לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, אם אני לא טוב. לא יודע איך הם היו עושים את זה. לא התעמקתי. יכול להיות שלפי שיטתם הוא נעזר במישהו, אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם.
בואו נתקדם, כי באמת השעה מתאחרת. זה מחלוקת איך לפרש את הפסוקים שכתובים בויקרא פרק ט"ז. האם לפי מסורת חכמינו בתורה שבעל פה, או כפי שהם אומרים, תראה, הם אומרים, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, כתוב בפרשת בשלח, הם לא יוצאים מהבית, כי פשוטו. בסדר, כי אין להם את מסורת התורה שבעל פה, אבל בשבילנו תורה שבעל פה ותורה שבכתב, זה כמו שני עמודים של אותו דף, זה לא דבר שאפשר לעשות. כן, המסורת שלהם בעל פה הייתה לעשות רק כמו התורה שבכתב, ולא כמו המשנה, ולא כמו הגמרא, ולא כמו ההלכה. זה הייתה, אם תרצה, המסורת שלהם בעל פה. ככה, לפי מה שאני יודע. שנייה, שונה מאשר המסורת שלנו? גמרנו. אנחנו מסכימים. זה היה פעולה מספר 37. בסדר? זה הפעולה. אגב, איזו כניסה זו של הכהן הגדול לקודש הקודשים? ראשונה. זו הפעם הראשונה שהוא נכנס. וגם הריבוע הראשון שפגשתם בתחתית עמוד ב'. מה? הוא נכנס 4 פעמים במשך יום כיפור אחד. וזו הראשונה מתוך הארבע. ואז הוא יוצא, טהור לב. טהור לב פסה ושב לאחורה. ברוורס.
עושה שלום. אם עושה שלום, אנחנו נפרדים כביכול מהשכינה, אז זה לא מכובד להראות בצד האחורי, כן? אז ככה ברבה. תיאור לב פסה ושב לאחורה,
פניו לקודש ואחורה בהיכל, עד שיצא מן הפרוכת. הוא מתפלל בהיכל תפילה קצרה סמוך לפרוכת. ואז הוא עומד מול הפרוכת, איפה? בקודש, כבר לא בקודש קודשים. איפה זה? באיזה מקום? בנקודה ב', איפה שנמצאים שני הקנים. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול. יהי רצון מלפניך, אני קורא בעמוד 274 בשליש העליון. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול, יהי רצון מלפניך שמלווינו וברכינו, שתי שנות הוא הבא עלינו בכל המחבד ישראל ובכל מקום שהם. אם שכונה, אם תכננת שתהיה לנו שנה שכונה, מה זה שכונה? בצורת. בצורת, שלא יהיה גשם. כן? מה? תשנה, שתהיה גשומה. ואל תגנה לפניך תפילת עובר דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. למה עוברי דרכים מתפללים שלא יהיה? כי זה לא נעים, בוץ, גשם, בטח, לא נעים. אבל מה לעשות? העולם צריך לו. השדות מחכות, העצים מחכים, הירקות. מה? אתה רואה, זה הערה מאוד חשובה מה שאתה אומר, אתה רואה כאן כמה החקלאות היא חלק אינטגרלי של העם. כי אם לא יהיה עגבניות, אז לא יהיה לנו עגבניות לאכול אם זה לא יצמח. כלומר, זה שכולם מתפלים 3 תפילות ביום זה מאוד נחמד, אבל בפועל צריך שארץ ישראל תיתן את פריה. טוב, זה אני יכול לשאול על כל תפילה. טוב, זה אתה יכול לשאול, יש מישהו חולה, אני אומר תהילים, מה? אתה לא יודע שאני יודע להגיד תהילים? תעשה, והיא תמשיך הלאה. אתה יכול לשאול גם על עקדת יצחק. אין לדבר סוף. אתה שואל מה אהבה אמינה? זה כבר שאל. מה? כוחה של תפילה. זה ודאי נכון. דאל יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה תורתם, ולא יעבה אבי תשוטם מבית יהודה. מה פירוש המילים האחרונות? זה תרגום אונקלוס על הפסוק, לא יקום שבט, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. באיזה פרשה זה כתוב? ויחי. נכון? זה בברכה של יהודה. שהשלטון לא יסור משבט יהודה. גמר את התפילה. מה? כי משיח הוא בית דוד, זה המלוכה. זה שבט המלוכה, זה שבט יהודה. שאלה מעניינת. אמרתי לכם שכל פעם אני לומד דברים חדשים. פעם מישהו שאל אותי, מה קורה עם הכהן שמאלי? פה באולם הזה לפני כמה שנים. יפה, תכף תראה למה. אז אני אמרתי, וואלה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. כי אם הוא ילך ככה, עם המחתה הכבדה והחמה ביד ימין, הרי זה לא חכם, כי הרי הוא שמאלי, פה זה יותר שימושי לו. האם הוא יחליט? הלכתי ושאלתי את הרב אביגדור לבנצן,
שכתב את הספר, שכתב את הספר הזה. שאלתי אותו את השאלה, אמרו לי, מה אתה מדבר? כהן זמני פסול לעבודה בבית המקדש. קיבל תשובה. כן? אבל הוא הוסיף לי עוד דבר. הרב אמיגו, יש לו הומור משהו חד מאוד. הוא אמר לי, אבל כהן שמאלני זה יותר חמור מכהן שמאלני. ובמילים האלה הוא אמר, שחתית גדול. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו בפעולה 39. שאלה טובה מאוד, אבל התשובה כאן כאן טובה. התשובה היא כזאת. ממתי כהן זמני אסור לעבודה בבית המקדש? ואני מתי? מאז קבלת התורה בשנת 2448 לבריאת העולם, בהר סיני. מניין? מתוך אמונתנו בקדושת תורה שבעל פה. זה לא הפירוש שנעשה, אלא זה הפירוש שנמסר. וביחד עם זה מסרו גם שהתפילין שלך צריכות להיות מרובעות וצריכות להיות שחורות, גם זה נמסר. ושבשבת יש למד תת אבות מלאכה, וכל השאר מה שכתוב בשישה סדרי משנה. כל זה נמסר מסיני. זה לא הומצא על ידי מישהו. כמו שתגיד, להבדיל, כן? ניוטון המציא את כוח הכובד. ניוטון לא המציא את כוח הכובד. תפוח היה נופל מהעץ גם לפני שניוטון נולד. ניוטון חשף את זה, והפך את זה גם לנוסחה פיזיקלית. ובזאת גדלותו פיזיקלי, כפיזיקלי, אין שום ספק. אבל זה היה גם לפני כן, ממתי? מבריאת העולם. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא קבע שהתפילין יהיו שחורות וריבועיות, למרות שזה לא כתוב בתורה שבכתב. זה כתוב בתורה שבעל פה. גם איפה כתוב שצריך לולב אחד ואתרוג אחד, ושפרי עץ הדר זה אתרוג ולא לימון? אני דווקא אוהב יותר לימון על הסלט. כן? אין לדבר סוף. האמונה שלנו במסירת התורה מאת הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כוללת, כמו שאמרתי קודם, שני עמודים של אותו דף. הדף קוראים לו תורה, שני עמודים קוראים להם תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לרבות גם השאלה באיזה אופן הכהן הגדול מעביר את הגחלים לידיים שלו, ומה שלבי הפעולה ומה הוא עושה בדיוק. זה נמסר בהר סיני. זה שהצדוקים אחר כך פרשו ופרשו את זה אחרת, לעניין שלהם. ואנחנו עוברים מכאן לפעולה מספר 40. מה קרה ב-40? הוא נכנס פעם שנייה. הנה אלון בשיא הכושר. הוא נכנס פעם שנייה, אבל הפעם הוא לא מתעסק עם כתור. הוא לקח, מה כתוב פה? פעולה 40, זה דיבור המתחיל יצא, ונטל דם הפעם ממי שממרס בו. 39. הוא בא לכהן, איפה? מה? 38 גמרנו, התפילה הקצרה. כן? הוא לא יעדי הבית שולטן מבית יהודה. לא יסור שבט מיהודה. אז מה שידידנו שאל, מה קורה עם הכהן הזה? כן? לכהן יש הרבה זמן, למה זה כזה כבוד למרס, כמה שנותנים לו יותר, הוא שמח מאוד. כן? אז הוא לקח את הכהן, את הכלי הזה. מה יש בתוך הכלי? מה יש בתוך הכלי? דם. דם של איזה בעל חיים? של פר הכהן הגדול. עכשיו הוא לוקח אותו, ומה הוא עושה? הוא נכנס כניסה שנייה, ולכן בשורה 40 יש לכם ריבוע שני. הוא נכנס, ומה כתוב פה? נכנס למקום שנכנס, עמד במקום שעמד, כן? טובל אצבעו על כל הזיה, אני קודם קורא ואחר כך אני אסביר. טובל אצבעו על כל הזיה והיזה ממנו לפני הכפורת בין בדי הארון, אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לעזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליט, וכך היה מונה. אני קודם קורא ואחר כך אני אסביר. וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. עכשיו אני אסביר. בדיוק דיברנו על הכהן שכל הזמן עשה ככה, והוא שמח לעשות הרבה זמן ככה, כי זה כבוד. עם אדם. עכשיו הכהן הגדול אומר לו, תודה רבה, וגמר חתימה טובה. תן לי. הוא לוקח את זה, נכנס לחודש קודשים, רק עם זה. אין פה בעיה של שתי ידיים, צדוקים, קדושים, עניינים וזה. יד ימין. כן? נכנס, עוד פעם, נכנס ככה, ואז הוא מגיע עד בין הארץ. ושכחתי לציין מה שכתוב קודם, שבזמן בית המקדש השני שלא היה ארון, כי הרי יושיהו הוא המלך גנזו, אז הוא היה עושה את זה כנגד אבן שקוראים לה אבן שתייה, אבל האמת היא זה לא אבן שתייה, אלא זה אבן שתייה. כי זה אבן שמשם הושתת העולם, זה לא אבן שתייה, drinking. לא רק בגלל שביום כיפור אסור לשתות, כי זה לא קשור לשתייה, זה קשור לשתייה, משם הושתת העולם, אבל לא משנה. חוסר דיוק קטנטן, לא צריך. הדיוק שעליה הושתת העולם, מכל מקום. עכשיו הוא נכנס להזיה. כך כתוב בתורה, שזה מה שצריך לעשות. עוד פעם, זה לא ברובד הלמה, זה ברובד המה. אבל שימו לב שבמספר 40 כתוב שהוא מזה. עכשיו אני אסביר. מאיזה דם הוא מזה? מדם פר הכהן הגדול. בתורה הקדושה כתוב שהוא צריך לעשות ככה. הכלי בצד ליד שמאל, מזה באצבע, כמו שאתם רואים פה, אחד למטה ושבע למטה. ושבע למעלה. אחד למעלה, כל עוד שאמרתי אחד. אחד למעלה ושבע למטה. מה פירוש אחד למעלה ושבע למטה? הפירוש הוא כזה. אחד למעלה זה כלפי מעלה, לקחת מאדם ולהזות ככה. ושבע למטה פירושו שבע פעמים ככה. למעלה זה ככה, למטה זה ככה. זה כל ההבדל. ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. כלומר, ההבדל הוא רק בזה. ולא בשום הבדל אחר. כך כתוב שצריך להזות מדם פר הכהן הגדול בתוך קודש הקודשים, פעם ראשונה ככה, ואחרי זה שבע פעמים ככה. ועל כל פעם הוא היה טובל אצבעו בתוך הכלי. זה מה שכתוב. וכך היה מונה. למה היה מונה? מה? מטפטף, מזה, מצליף ככה, בלי כאילו, באמת. אז הוא היה עושה אחד, ואחרי זה ככה. עכשיו, על כל אחד הוא היה מונה. למה הוא היה מונה? כי מאוד מאוד פחדו שהוא יתבלבל. אל תשכחו, גם בצום, גם באחריות רוחנית כבדה מאוד, אז כדי להקל עליו, אמרו לו, אתה תעשה ככה. הראשון אתה מונה אחד. עכשיו, כדי שלא להתבלבל, הוא יתחיל עם שתיים, הוא יתחיל עוד פעם עם אחד, בסוף הוא יגיד לשבע, הוא יגיד, רגע, זה כולל את הראשון או לא כולל את הראשון? יתבלבל. אז מה עושים? את השבע אתה תמנה באופן הבא. אחד אמרנו, כן? אחד, אתם רואים, הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד טעות שני. זה לא כל כך פשוט, כן? זה, אחד, אחר כך, אחד ואחד, אחד ושתיים, אחד ושלוש, אחד וארבע, אחד וחמש, אחד ושש, אחד ושבע. זה שבע הזעות מאותו כלי כלפי מטה, בניגוד לראשון שהיה כלפי מטה. כי כשהוא יגיע לשבע, הוא בטח ישאל את עצמו, זה כולל את הראשון, זה ברוטו או זה נטו, נשאל ככה, כן? אז לכן כדי למנות באופן ברור, ככה הקלו עליו את העבודה. כן. צד כנגד הפרוכת, כנגד הארון. מול הארון, הוא עומד ככה, ומול אבן השתייה בבית מקדשנו. רצית לשאול אולי? בבית שני על אבן השתייה, בבית ראשון יש פה הערה, לא על, סליחה, אין פה הערה. בדיוק סמוך בינו לבין הארון במרווח הזה. עכשיו, אני נוהג, זה כבר שאלה של חזנות, זה הרבה הרבה פחות חשוב, העיקר לעשות את מה שצריך לעשות. מבחינת התפילה אני נוהג לשיר את הקטע הזה איתכם ביחד. ואחד היה מונה, סליחה? בינתיים אנחנו בהזעה הראשונה. תכף תראה. סליחה? בין הבדים. בין הבדים. עוד פעם.
פה שני הבדים, פה הארון, במרחק שבין איפה שהוא עומד לבין הדופן של הארון, שם. אז אני נופל פה. לא כאילו, באמת, אבל נפל.
לא על הארון, אלא כנגד הארון. עכשיו, מה כתוב פה? הנה. אוי, אוי, אוי. איפה זה?
וכך היה מונה.
אני נוהג לשיר את המנגינה, יש כל מיני קטעים של חזנים, כולם טובים, כולם קשרים. אני נוהג לשיר את זה במנגינה שכולם מכירים. במנגינה שהלחין החזן של חסידי מוז'יץ. אתם יודעים שחסידות מוז'יץ אצלם, העיקר זה ניגון בעבודת השם. הניגון של מוז'יץ עד היום זה משהו מאוד מיוחד. והשואה הנוראה, החזן שלהם היה באחת הרכבות שנסע במקום לא טוב. והוא הלחין שם מנגינה על המילים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. והוא אמר לאנשים שהיו איתו בקרון, מי שהיא, זה סיפור מאוד מפורסם, אתה לא מכיר את זה? אבל חשוב לדעת אותו. הוא אמר ככה, מי שיביא, יציל את המנגינה הזאת, ויביא אותה לעולם, שמחוץ לרכבת, כן? אני מבטיח לו חצי עולם הבא שלי. שני אנשים קפצו מהרכבת, אחד נהרג במקום, מהקפיצה, תוך כדי נסיעה, והשני ניצל, והביא את זה, אליכם ואליי. אז יש לו חצי עולם הבא של החזן של מוז'י. המנגינה הזאת אתם מכירים אותה. אני מאמין, אני מאמין. כן, באמונה של, כן. זה מנגינה שאני רק שומע אותה, יש לי מהמון. זה משהו קדוש ומסתם. ואני חושב שכשעוסקים בדם, אמנם פה זה לא דם של יהודים, זה דם של קורבן, אבל זה בכל אופן דם שמבטא את הנצחיות של האומה היהודית. שהנה הכהן הגדול עושה בבית המקדש ביום הכיפור בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, וזה מה שמקיים את עם ישראל, לדורותיו באופן נצחי. אני חושב שלא יכולה להיות מנגינה יותר מתאימה מאשר זו מבחינה רעיונית, ככה לפחות אני אומר. אז אנחנו פשוט נשאיר אותה ביחד ביום כיפור ונמשיכה. אני אגיד לכם בדיוק איך אני שם, בדיוק אני אראה לכם. אני אומר כך, ולא היה מתכוון לעשות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליח, וכך היה מונה, לא, וכך היה מונה, היה מונה, אחת, אחת ואחת. וכל פעם, קודם אתם אומרים אחת, ואז אני אומר אחת. ואז אתם אומרים אחת ואחת, הציבור אומר אחת ואחת, ואז אני אומר אחת ואחת, אחת ושתיים. אתם בעצם מקדימים אותי, אבל זה לא משנה. אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. זה אמור להיות שאתם מקדימים אותי כל פעם, אבל זה לא משנה. לא משנה. יצא מקודש הקודשים והניחו על כאן הזהב שהיה בהיכל. שימו לב, במקום ב' בעמוד 7 בבית המקדש, במקום ב' יש שם שני קני זהב. אתם רואים אותם? אות ב', שני... בצבא קוראים לזה חצובות. אני אומר, זה חצובה? מה? לא סימא, בדיוק גנבת לי את הממי הפילים. זאת אומרת, מה? עוד ב', שני הכלי קיבול האלה, מקור שהוא יכול לשים שם את הכלי. אחרי שהוא גמר להזות, הוא יוצא מקודש הקודשים, מכניסתו השנייה, ומההזעה הראשונה. וכאן אני מבקש להסתכל בעמוד ו', בעמוד ו', אני יודע שאתם קצת עייפים, אבל אנחנו נחזיק ראש עד הסוף, והראש הסוף מתקרב. עמוד ו', טבלה מספר 2, טבלה ב', הכניסות לקודש הקודשים. מה הוא עשה בכניסה הראשונה לקודש הקודשים? הקטרת הקטור. איזה עבודה זה? זה מספר סידורי בטבלה, 36-37. תפתח, תראה. מה הוא עושה בכניסה השנייה לקודש הקודשים? הוא מזה מדם פר הכהן הגדול. איזה עבודה זה? עבודה 40, זה בדיוק מה שאמרנו כרגע. אחרי זה הוא ייכנס עוד פעמיים, זה נראה אחר. בינתיים בואו נעבור לטבלה ג' ההזעות. יש לנו ככה, המספר הסידורי של ההזעה, כמה הזעות יש בסך הכל? 5 הזעות, ולכן בטבלה תמצאו 5 פעמים טיפת דם כזה, בציור. הדם המוזה, זה דם של מה? של איזה בעל חיים? במספר אחד זה דם פר הכהן הגדול. מקום ההזעה, איפה הוא מזה? בקודש הקודשים, בכניסה השנייה, כי הרי מה הוא עשה בכניסה הראשונה? עם המחתה, תורת, זה לא קשור לדם. מספר ההזעות ומספר סידורי בטבלה. מספר סידורי בטבלה זה 40, זה כמו בטבלה ב' ההזעה השנייה. סליחה, הכניסה השנייה. כן? ובכן, כמה פעמים הוא מזה? אמרנו כמה פעמים. אחת למעלה ושבע למטה. 8 הזעות. עכשיו, אחת למעלה ושבע למטה זה משותף ל4 הזעות הראשונות. אנחנו מתקדמים לכיוון עבודה מספר 41. 41 זה כבר משהו אחר לגמרי. הנחת המזרק עם דם פר הכהן הגדול על כאן זהב ראשון. זה בעצם מה שאמרנו כאן. המזרק, המזרק או מזרק, זה הכלי. כן. עכשיו, 42, כצייתו, אנחנו הרי בעמוד 274, כצייתו, הביאו לו שעיר חטאת, שחטו וקיבל דמו וזקתו.
אין לנו רק פר כהן הגדול. פר כהן הגדול, גמרנו, חטפנו. עכשיו יש את שעיר חטאת. איפה שעיר חטאת? הוא הלך לשם, נכון? שעיר חטאת, הנה, הראשון שיש לך פה, העליון. גם זה. השעיר שעלה לשם, שעתיד להיקרב כקורבן, איפה יש לו לשון של זהורית? בצוואר, כנגד בית שחיטתו. מה עושים לו עכשיו? שוחט אותו. הכהן הגדול, עבודה 42, שורה 42, שחטו, שחיטה צעיר חטא, וכוונה דמו במזרק. הוא לוקח את הדם של הצעיר הזה, ושימו לב 43, כניסה שלישי, הזעת דם שעיר החטא, 8 פעמים בין בדי הארון. מה? לא אותו מזרק. את המזרק של דם פר הכהן הגדול הוא מניח על כאן זהב. יש מזרק אחר. הוא נכנס כניסה שלישית, הוא מזה הזעה שנייה, מאיזה דם הפעם? דם השעיר לשם, דם שעיר חטאת, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. כמה פעמים הוא מזה? עוד פעם 8. עוד פעם ואחר חיי המונה, עוד פעם אנחנו שרים וזוכרים את כל קדושי השואה. ואז אתם אומרים אחת, ואז אני אומר אחת, אחת ואחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. זה בשבילי ביטוי של נצח ישראל לא ישתקף. אנחנו ממשיכים. אני מדגיש עוד פעם. זה הכניסה השלישית. תסתכלו בעמוד ו' שבו הדברים מסותמים. זה הכניסה השלישית לקודש הקודשים. מה הוא מזה? מה הוא עושה? הוא מזה מדם שעיר החטא. עבודה 43. זה עד כאן בטבלה ב'. בטבלה ג', אתה רואה את זה בהזעה השנייה. איזה דם? דם שעיר החטא. איפה? בקודש הקודשים בכניסה השלישית. כמה? אחת למעלה ושבע למטה, זאת אומרת שוב 8. מספר סידורי בטבלה, זה 43, זה אותה עבודה. בסדר? גמרנו עם 43. אנחנו חוזרים לעבודה שלנו, שהיא מספר 44. 44. מה יש לנו ב-44? הנחת המזרק, זה לפנים ייכנס, כן? לפנים ייכנס לזאת מדמו, ויצא והניחו על כאן הזהב השני שהיה בעיה. עכשיו, מה הוא עושה אחרי זה? לא אפשר, אני מבקש לקחת. ולהשתמש, בהצלחה רבה, כלומר חתימה טובה. יצא והניחו. עכשיו, מיהר ונטל דם הפר מן הכאן שהניח עליו. הרי הוא יוצא לקודש, להיכל. אם זה הווילון, החיתון, יש פה שני קנים. או עומד לו המזרק עם דם פר הכהן הגדול, והשני עדיין ריק. עכשיו הוא מניח את המזרק עם דם של השעיר, של השעיר, שכרגע הוא יצא איתו מקודש קודשים, מניח אותו פה. לוקח את המזרק הזה של הפר. רגע, הצלחתי להתבלבל. כן? נכון, לוקח את זה ומזה ממנו 8 פעמים. אני בשורה 45,
לא 43 עכשיו, גמרנו 43
45, מזה 8 פעמים על הפרוכת. מה פירוש על הפרוכת? שוב, לא ללכלך את הפרוכת בעצמה, אלא כנגד הפרוכת, בינו לבין הפרוכת. זה ציור 9 ו-10, כן? כלומר, ההזעה היא באותו אופן, 1 למעלה ו-7 למטה. שוב אנחנו נשאיר את אותו שיר קדוש שמזכיר לנו את השואה, ושוב 8 בסך הכל, והפעם הוא מזה בינו לבין הפרוכת. מאיזה דם? של הפר. זאת, אם תרצו, זה עכשיו לא כניסה לקודש קודשים, כי הוא בקודש. לכן בטבלה ב' זה לא נמצא בעמוד ו', אבל בטבלה ג' זה נמצא. זה ההזעה השלישי. שהוא מזה, מאיזה דם? דם פר הכהן הגדול. הוא מזה איפה? בהיכל כנגד הפרוכת. כמה הוא מזה? 1 למעלה ו-7 למטה. וזה שורה 45. זה מה שכתוב פה. לא כתוב פה שום דבר אחר. זאת אומרת, אין פה ספרות עמוקות. רגע. כן? כנגד הפרוכת, מבחוץ, 1 למעלה ו-7 למטה. זאת ההזעה השלישית. פה, להגיד לך שגם על זה הוא משלם בחיים במקום? לא יודע. בכל מקרה, גמרנו עם עבודה 45. מה יש בעבודה 46? דיבור המתחיל נחץ, מלשון נחיצות והזדרזות. נחץ. זה כבר בעמוד 275. נחץ והניח דם הפער ונטל דם הסעיר. זאת אומרת, הוא מניח את המזרק עם דם פר הכהן הגדול בקן הימני, ומהקן השמאלי הוא לוקח את המזרק שמה יש בתוכו, דם שעיר החטאת, שכבר הוזה בפנים, עכשיו הוא הולך לעשות אותו בחוץ. לא בחוץ, בחצר באוהל מועד, בעזרה, אלא בחוץ, מחוץ לקודש קודשים. איפה הוא מזה? כנגד הפרוכת, פה. איזה דם? דם השעיר. איזו הזעה זה עכשיו? הזעה רביעית. שנייה של דם השעיר חטאת, אתה צודק. בסך הכל זה הזעה רביעית. כמה הוא מזה? עוד פעם אחד למעלה בשבע למטה. עוד פעם לא היה מתכוון לעזוב לו למעלה ולא למטה, אלא כמצרים. עוד פעם וכך היה אומר, אותו טקס בדיוק. זה הזעה רביעית. 8 פעמים. בסדר? גמרנו עם 47. אנחנו ב-48. מה זה 48? סס? סין במקום סמך. אתם יודעים שבהרבה פיוטים סין וסמך מתחלפות מבחינת האלפים. סס ואירה דם הפר לתוך המזרק שבו דם הסעיר. אחרי שהוא גמר, לוקח את שני המזרקים האלה, מערב את האדם שלהם ביחד, שהם יהיו מעובבים. למה? עוד פעם, זה יהיה פעם אחרת בעזרת השם. כי כך כתוב בתורה, שכך צריך לעשות. ומהמזרק שעכשיו כולל את הדם המשותף של איזה שני בעלי חיים, פר כהן הגדול ו... צעיר החטאת, מהאדם המעורב הוא עכשיו מזה, אני בשורה 48, עירוי דם פר הכהן הגדול לתוך המזרק של דם הצעיר החטאת ואיחודם, הייתי יכול לכתוב ואירבובם גם, זה לא משנה, כן? ואז זה ציור 11. עכשיו שימו לב בפנים, בדיבור המתחיל סס הובא בשליש העליון של עמוד 275, בדיבור המתחיל סס. סס וירד דם הפעם לתוך הודעת המזרק שבו דם הסעיר, ונתן המלא בריקן כדי שיתבו יפה זה בזה. הוא בא ועמד לפנים עם מזבח הזהב בין המזבח והמנורה, ומתחיל לעזות מדם התערוב. אני קודם קורא ואחר כך אני אסביר. על 4 קרנותיו ייתן כסדרם, מתחיל מקרן מזרחית צפונית, ומסיים בקרן דרומית מזרחית, וחוטא את גחלים והאפר שבמזבח הזהב אילך ואילך, עד שמגלה זהבו. ומזה מדם התערובת על תערוב של המזבח 7 פעמים, פירוש. איפה הציור? זה מזבח הזהב שנמצא באיזה חדר? בקודש. לא בקודש הקודש. הוא צריך לעזות, הם רואים בטבלה ו' שזאת ההזעה הרביעית.
עמוד ו, זאת ההזעה. סליחה, החמישית. הרי היה שניים בנפרד, גם בפנים וגם בחוץ. זה ארבע, עכשיו הזעה החמישית והאחרונה. מאיזה דמים הוא מזה? משני הדמים ביחד, אחרי שעורבבו ועוכדו. איפה הוא מזה? בהיכל על מזבח הקטורת. כמה הוא מזה? אחת על כל אחת מארבע קרנות המזבח. יש למזבח הקטורת, יש לו קרן בכל פינה. קרן בפינה הזאת, פה, פה ופה. כן? הוא מזה פעם אחת על כל אחד מהקרנות, ועוד שבע פעמים על תוהורו של מזבח. מה זה תוהורו של מזבח? המשטח העליון. הוא מגלה אילך ואילך את מה שנמצא שם, והוא מזה מן הדם עוד שבע פעמים על המשטח העליון. בסדר? זה אולי לאור. זה מזבח הקטורת. יש לו בכל קרן, בכל פינה יש לו קרן, בולט. בולט, בכל קרן. הוא מזה על כל קרן פעם אחת, ועוד שבע פעמים על תוהורו של מזבח. תוהורו זה אומר המשטח העליון. אחרי שהוא חוטא בגחלים, כלומר מזיז את ה... שלא יפריע, כן? כמה הזעות הוא מזה עכשיו? ארבע ועוד שבע, נכון? ארבע, אחד על כל קרן ועוד שבע. סך הכל 11. מה כתוב פה? כמה הוא מזה? אחד על כל אחד מארבע קרנות המזבח ועוד שבע. עכשיו, אם נעשה חשבון, פה היה כתוב אחד למעלה ושבע למטה ארבע פעמים. שמונה כפול ארבע, ככה נגיד אותי לפחות כמה? 32. ועוד 11. עוברים שלוש, אנחנו נעלה אותך עד לצד. כתוב פה, סך הכל, 43. זה מספר ההזעות, סך הכל, במשך עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. בסדר? אתה רוצה שאני אספר לך משהו? פעם התקשרה אליי מישהי, רצתה להחרים אותי. זה לא סתם. עכשיו, מה כל הסיבות הפנימיות? עכשיו אנחנו נוכל לצאת. אמר לי הרב אביגדור עוד בשבוע שעבר, אמר לי הרב אביגדור מנקל, גם משה רבינו שנמצא בגן עדן ברפי שלו, גם הוא לא יודע את כל התורה. רק השם מבין דקה, אם את התורה אין ספקים, שרבינו לומד תורה בגן עדן, ואת הקדוש ברוך הוא בחלקים שלו, הוא גם עוד לא הגיש את הכל. אז אני לא יודע להגיד לך למה הקדוש ברוך הוא דווקא אוקיי, אז זה היה עבודה מספר 49.
מה גמרנו? זה גמרנו. זה 49.
עכשיו אנחנו ממשיכים. כמובן, אין כמו עבודה מספר 50. את שיערי התערובת, זה כבר כתוב בדיבור המתחיל פסה. פסה ויצא, לקראת אמצע עמוד 275, פסה ויצא לצד דרום, חוץ לאולם, שפך את השיריים על יסוד המערבי של המזבח החיצון. זה מה שכתוב לכם פה בעמוד, בשורה 50, שפיכת שיערי דם התערובת, בנקב המערבי שביסוד המזבח החיצון, זה אות י"א בעמוד 7, מי שירצה יוכל לראות. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב. עד עכשיו כמה וידויים היו לנו? שני וידויים. שניהם היו על איזה בעל חיים? שניהם היו על אותו פר, פר הכהן הגדול. אבל הרי בתורה הקדושה כתוב... הנה,
אתה יכול גם להוריד.
בתורה הקדושה כתוב שלושה וידויים. הוידוי השלישי הוא על מה? על איזה בעל חיים? על הסדר המשתנה. וזה עבודה 52. זה 51. צעד אתם רואים שכתוב, צעד, ובא לו אצל השעיר המשתלח לעזאזל להתוודות עליו אשמת קהלו. עכשיו זה כבר לא אבונותיו, ואבונות אנשי ביתו, ואבונות אחיו הכהנים. עכשיו זה כל אבונות בני ישראל. הוא עכשיו יתוודה את הבידוי השלישי והאחרון על השעיר, זה כבר לא על הפר. בינינו, למה זה לא יכול להיות על הפר? כי הפר כבר שחוץ. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא אמר שהבידוי השלישי יהיה על השעיר, ולא על הפר. אז הוא עכשיו יתוודה. על איזה בעל חיים? על השעיר, המשתלח לעזאזל. על איזה אבונות? אבונות כל בית ישראל. וזה הבידוי השלישי. על השעיר לעזאזל, את כל אבונות בית ישראל. איך הוא מתוודה? אז היות שאנחנו מבלים פה כבר הרבה זמן, אני אגיד לכם פשוט מאוד. בדיוק כמו שני הוידויים הראשונים. רק עם הבדל אחד, ששני הוידויים הראשונים היו על פר כהן גדול, והוידוי השלישי הוא על השעיר. ותסתכלו באמת בעמוד ו', בטבלה א', בטבלה א', בעמוד ו', הוידוי השלישי, מספר סידורי 52, כן? אתם רואים די שמאלה בטבלה א' בעמוד ו', על איזה בעל חיים? על השעיר המשתלח. על איזה אבונות? אבונות כל בית ישראל. מה נוסח הוידוי? וכך היה אומר, אנא השם, חטאו השם. זה כבר איזה מספר של הזכרת השם המפורש? 8. היה עד עכשיו 7. נכון? למה 7? שני וידוי. תסתכל בטבלה. עמוד ו'. עד עכשיו היה 7 פעם. שלושת הראשונים לבידוי הראשון. מספר 4. מספר 4 לשם חטאת בעלת הגורלות. 5-7 בבידוי השני. עכשיו 8-9-10 זה יהיה בבידוי השלישי, באותו נוסח בדיוק. אבל מותאם, אנא השם, חטאו אבו פשו לפניך עמך בית ישראל, זה היה מספר 8. אנא בשם, זה מספר 9. כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו בפניך עמך בית ישראל. ככתוב בתורת משה ידיך ומפי כבודיך. כי ביום הזה יכפר לכם את הלכים לכל החוטאים לפני. השם, זה הפעם העשירית והאחרונה לשנה זו. והכהנים והאדם והעם העומדים בזרק שהיו שומעים את השם המפורש הנכבד והנורא המפורש שיוצא מפיקון הנדודות ובשבתרה. היו גורם משתחווים ונוסעים על פניהם. כל פעם בנפרד, השתחוויות מספר 8-9-10, אנחנו בפועל, בבית הכנסת, קוראים את הקריאה הרביעית שלנו על שלושת האזכרות האלה ביחד. בקיצור, כמו הוידויים הקודמים. כן? עוד דבר אני רוצה להזכיר. כשאני קורע, אני עכשיו כחזן, כשאני קורע, אני אומר את המילים, היו קוראים ונופלים על פניהם ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ואז אני מצפה שאתם מאחור תגידו בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי גם בבית המקדש היו עושים ככה, בטח היו אומרים את זה בקול, ואז גם אני אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז אני קם, ואז גם אתם קם. ככה זה השיתוף פעולה בינינו, בסדר? גמרנו עם 52. מה יש ב-53? עכשיו זה ילך יותר מהר. 53. מסירת השעיר לעזאזל לאדם המוכן לך כדי שיוליכנו לארץ גזרה קרה בעמוד, בתחתית עמוד 275, קרה לאחד מן הכהנים המזומן מזמו להוליכו ומסרו לו להוליכו לארץ גזרה למדבר שונים. האמת היא, זה יכול להיות גם לא כהן, אבל בדרך כלל הכהנים רצו את הכבוד לעצמם. אתה יודע שכהנים... לא, זה צריך להיות מישהו מזומן מאתמול. כתוב איש עיתי שהכין אותו מאתמול, ואז יש סייעתא דשמיא שלא יהיה לו כבד. אגב, אם הוא צריך לאכול, מותר לו לאכול. כי זה פיקוח נפש להביא את השעיר לארץ גזרה. האדם ידבר. לא חסר, תראה. אז 120 פלוס מע"מ. למה? לא, השעיר היה מת. אני לא שמעתי. לא, זה היה כבוד. אני לא שמעתי את זה. שליח מצווה, זה היה כבוד. בגלל זה כהנים היו חוטפים את זה לעצמם, את הכבוד. ושם חולק לשון של זהורית שבקרנב, חצייה כושר בסלע וחצייה בן קרנב, אני קורא בתחתית עמוד 275, הוא דחפו בשתי ידיו לאחורה, והוא היה מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר, כבר באמצע הנפילה, השעיר, כבר הוא היה מתרסק. עד שנעשה איברים יורים, ואומר, האיש עיתי אומר, כך ימחו עוונות עמך בית ישראל. ופה אנחנו רואים, זה ציור שרק, שבא לבטא קצת, להמחיש, כן? פה הוא מתוודא על השעיר, הוא נותן אותו ביד איש עיתי, יש כמה סוגות, אני אקרוא לזה קיוסקי, כי כל אחד היה מציע לו, תבק לי, אם הוא היה צריך, אם הוא אומר, וואלה, אני כבר לא מסוגל. הוא אומר, תשתה, תוכל, תוכל לו. אבל אם הוא לא צריך, אבל אם הוא לא צריך, מה הולך? פרגל? לא יפה. היה עליו פרגל? לא, שום דבר. הוא והסעיר. איש עיתי, מזומן לכך מאתמול. מלשון עת, מלשון זמן. נכון, בגלל זה המשנה במסכת יומא אומרת שמי שראה את זה, לא ראה את זה. כי זה בו זמנית. אתה צודק, זה באמת נכון. זה המשנה, סתכל במקום, לא זוכר בדיוק. לא משנה. זה כבר הקדוש ברוך הוא. לא, הוא אומר שמבחינת השעירים לא אכפת להם לאיזה ייעוד ילך כל אחד. כן? ובכן, רץ לו אצל הפר ואצל השעיר הנשרפים וקרעם. אני קורא עמוד 276, שורה שנייה מלמעלה. זה עבודה מספר 54. אלון כבר פעם למשימתו החשובה. 54, הכנת פר הכהן הגדול לשעיר החטאת. אותם שני קורבנות. מה עושים מהדם שלהם? מספיק דיברנו, כן? אז מה עושים מהאימורים שלהם? זה החלקים שקרבים על המזבח. זה על המזבח החיצון. זה ה' ואות ה' בעמוד 7. ואת בשרם להוצאה לבית השריפה, כי התורה אומרת שאת בשרם שורפים מחוץ לבית המקדש, ובאמת בציור הזה שתכף נראה, אנחנו נראה שמובילים את הבשר של פר הכהן הגדול ושל שעיר החטאת מבית המקדש החוצה לשריפה בבית הדשן, שזה מקום בחוץ. זה עבודה 54. ואחר כך כתוב שב ובא לעזרת נשים. עזרת נשים זה חלק החיצון של החצר של בית המקדש, ושם יש קריאת פרשיות היום. זה בטבלה שלך בתחתית עמוד ג', זאת אומרת עבודה מספר 55. הוא קורא את פרשיות היום. זה כבר 16
לבית השריחה
מחוץ לבית המקדש.
הנה, מוליכים את הפר ואת השעיר מחוץ לבית המקדש לבית השריחה, למקום הזה שפה ישרפו אותם. זה לא על המזבח החיצון. פה בית המקדש, וזה מחוץ לבית המקדש. בסדר? מה כתוב בצפון העזרה?
בטח, שאלה מאוד יפה. את האימורים בצפון העזרה. נכון?
אני לא אגיד שאלות, אני אגיד בשר. כי ככה התורה אומרת. את האימורים על המזבח, את הבשר בבית הדשן בחוץ. הימורים זה החלקים המוכרים, חלק.
עכשיו, 55, קריאת פרשיות היום. מה כתוב פה בעניין קריאת פרשיות היום? שב ובא לו, אני ב-276 בגיבור המתחיל שב, שב ובא לו לבית התבילה, שב ובא לעזרת נשים, אחר שהגיע השעיר למדבר, לקרוא בתורת כהנים. פרשת החרמות, זה אותו פרק שאנחנו עסוקים בו כל הזמן. אך בעשור, זה ויקרא כ"ג פרשת המועדות, גולל ספר תורה מניחו בחיקו ואומר, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן. ובעשור שבחומש הפקודים, דהיינו פרשת מוסף של ראש חודש, את זה הוא קורא בעל פה. למה? כדי לא להטריח טעם בגלילת התורה יותר מדי זמן. הוא מברך אחריהם 8 ברכות מיוחדות על התורה ועל העבודה ועל ההודעה ועל מחילת עוון ועל המקדש ועל ישראל ועל הכהנים ועל שאר התפילה. עיון במקורות האלה, מי שרוצה, במשנה במסכת יומא, פרק ז' משנה. גמרנו עם עמוד ג'. אחר כך מה הוא עושה? תיקן צעדיו ובא לבית התבילה. יש לכם פה מעבודה 56 עד עבודה 60, יש פה סוגר ימני כזה. למה? כי זה שוב החלפת בגדים. מאיזה בגדים הוא מחליף? מבגדי לבן לבגדי זהב. יש קידוש רביעי של ידיים ורגליים, 56. פשיטת בגדי לבן, 57. תפילה שלישית, 58. תפילה שלישית, יש לה כוכבית שלישית. לבישת בגדי זהב, 59. קידוש חמישי של ידיים ורגליים, 60. הרגילים שלו בבית המקדש. בגדי העבודה הרגילים שלו בבית המקדש. כן? פה למשל ראינו שהוא עדיין לובש בגדי זהב, זה היום בבוקר. מזכיר את קטורת הבוקר. לא. קידוש אדם ורגליים יש רק לפני ואחרי תפילה. ואם הוא צמא ורוצה, ואם הוא... נכון, בין זה לזה שותה, בין זה לזה... פה לא, הוא צריך לעבוד את העבודה הזאת ולהתרכז בה. כן. טוב, ובכן, תיקן צדיו ובא לבית התפילה, הגענו לעבודה 61. הקרבת צעיר חטאת של מוסף היום, קודם הוא הקריב רק את קורבנות העולה של מוסף היום, בתחילת הבוקר. עוד בעמוד א' זה היה, אם תרצו אני אגיד לכם בדיוק איזה עבודה זה. שש עשרה, בתחתית עמוד א', כתוב הקרבת עבר ושיבת הכבשים של מוסף היום לעולה, אבל מה עם שעיר החטאת? שעיר דין אחד לחטאת גם יש של מוסף, זה לא קשור לעבודת יום כיפור, זה קשור למוסף. יש שעיר דין אחד לחטאת. אז את זה הוא מקריב פה בעבודה מספר 61. וזה מה שכתוב פה במחזור שלנו. לא. 16 זה קורבנות העולה של מוסף יום כיפור. תמיד זה יותר למעלה, זה איפה שיש איקסים. תמיד זה תמיד של שחר זה 5 ו-9. 5 ו-9 זה תמיד של שחר. 16 זה מוסף של יום כיפור, החלק שהוא עולה, שעיר החטאת. את זה הוא מקריב עכשיו בפעולה מספר 61. וזה מה שכתוב בדיבור המתחיל. מה? זה לא עולה, זה חטא. סוג אחר של קורבן. לא. חטאת של מוסף יום כיפור הוא הקורבן היחידי שאינו נשרף כליל. ומדוע? כי הרי ככה, תמיד זה עולה נשרף כליל. מוסף של יום כיפור, כל אלה שבשורה 16 שהם עולה, עולה. חוץ מזה יש רק חטאת הזה שאנחנו מדברים עליו, ושעיר החטאת של הכהן הגדול, של העם, שקשור ליום כיפור, השעיר שעלה עליו הגורל לשם, וכן פר הכהן הגדול, פר הכהן הגדול הוא בכלל עולה. שעיר החטאת הוא שעיר הנעשה בפנים, ולכן הוא גם כן קרב כולו. רק חטאת של מוסף יום כיפור, זה הקורבן היחידי שנאכל. מי אוכל קורבן חטאת? כל השנה מי אוכל קורבן חטאת? רק כהנים. לא, אין כזה דבר. רק קודשים קלים הבעלים אוכל. זה לא כאילו, זה באמת זאת. אז מתי אוכלים? עכשיו, קורבן חטאת, קורבן חטאת קרב כמה זמן? יום ולילה. דהיינו, ביום הקרבתו, ובלילה שאחרי זה עד איזו שעה? עד חצות. כמו שכתוב בברכות פרק א' משנה א', וכל הנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שערי עמוד השחר. ולמה אמרו חכמים לחצות? נוכל קטן המנדרה. אז עד מתי מותר לאכול את קורבן, מקורבן החטאת הזה? עד מוצאי יום כיפור בחצות הלילה. נכון? עכשיו, כל עוד שיום כיפור זה צום, אז כהנים לא יכולים לאכול קורבן חטאת. אבל יש להם איזה 4-5 שעות. על האש, מה? לכתחילה רצוי לגמור ממנו. הבעיה יותר, כאן, הם לא רבי. הבעיה יותר גדולה, מה עושים כשיום כיפור חל ביום שישי בשבוע? היום זה לא יקרה. כי חז"ל רצו למנוע, סידרו שלא עדו ראש, אז זה לא יקרה שיום כיפור ביום שישי. אין בלוח שלנו יום כיפור ביום שישי. אבל בזמן שהם קדשים על פי הראייה, ודאי שיש לפעמים יום כיפור ביום שישי. ואז מה יקרה? יקרה כך. כל עוד שזה יום כיפור, זה יום שישי, אסור לאכול. אחר כך יוצא יום כיפור, מה נכנס? שבת. בשבת מותר להם לאכול מבשר חטאת. עד מתי? עד חצות הלילה. אבל איך הם יבשלו אותו? הם לא יכולים לבשל אותו, כי אסור להדליק אש. כי שבת. זה משנה במסכת מנחות, לפי זיכרוני, פרק י"א משנה ז', אם אני לא טועה. כן, על איזה אש? ביום כיפור אתה צריך לתתן. אתה מקריב אותו ביום כיפור. ביום כיפור. מה? אין כזה דבר. אין כזה דבר. לבשל בשר חטא? עוד נכין מיום כיפור לשבת? אין כזה דבר. אז זה בעיה. יש במשנה, במסכת מנחות, יש פתרון. מי שרוצה יעלה. שיעורי בית. אנחנו ממשיכים. ואחר כך מקריב את אילו ואת איל העם. זה פעולות מספר 62. הקרבת אל הכהן הגדול ואל העם לעולה. הייתי אומר באופן כללי, אלה הם שני קורבנות נוספים שלא קשורים למוסף, שקשורים לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אבל לא עושים איתם כל מיני תקסים עם הדם, כמו שעשינו עם פר הכהן הגדול, כמו שעשינו עם הסעיר. אין כל מיני, כן, פשוט להקריב אותם כקורבנות עולה, הייתי אומר, רגילים. כן? ואחר כך, מקטיר האימורים של פר וסעיר הנשרפים, זה 63. הקטרת אימורי פר הכהן הגדול וסעיר החטאת. ועשה מנחת שני האלים כמשפטם, 64. הקטרת מנחת אל הכהן הגדול ואל העם. אל הכהן הגדול ואל העם, שורה 62 וכן 64, זה שני קורבנות נוספים שכתוב בויקרא פרק ט"ז שצריך להקריב אותם כעולה במסגרת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. רק בלי כל מיני תקסים נוספים של דם, של גורלות. מה? זה לא מחפה. לא סתם. אלא ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. זה לא סתם. 65. ואחר כך היה עושה נסקי כל המוספים. מה זה נסכים? זה יין. זה יין כנסקו. כל המוספים כמשפטם. ואחר כך מקריב תמיד של בין הארבעים כהלכתו. זה 66. הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים. וזה באמת למה יש לו איקס. כי זה כל יום. כי הרי שמו מעיד עליו, זה תמיד שבין הארבעים, שאמרנו שקרב אחר צורה. אחר כך לאותו מסות כולל, עוד בא לבית התבילה, שורות 67 עד 71, יש להם שום סוגר ימני, כי זה החלפת בגדים מבגדי זהב לבגדי לבן, ועכשיו הוא הולך להיכנס, אז יש ככה, 67 כאילו שישי של יד המרגל, 68 פשיטה בגדי זהב, 69 תבילה רביעית, 70 לבישה בגדי לבן, 71 כאילו שביעי של יד המרגליים, אמרנו, פשט בגדי זהב, ירד בטבל, עליו הנסתפל, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש את הברילה, ואז, 72, כניסה רביעי, נכנס לבית קודש הקודשים, להוציא את הכף ואת המחתה שהכניס בשחר. הוא לובש בגדי לבן במיוחד למען משימה מאוד חשובה, להיכנס לבית קודשי הקודשים. זו הפעם הרביעית והאחרונה ליום כיפור זה. בשביל מה? פעם ראשונה זה היה בשביל להקריב את הכתוב. פעם שנייה לעזות מדם פר הכהן הגדול, פעם שלישית לעזות מדם שעיר החטאת, פעם רביעית הוא נכנס להוציא את הכף ואת המחתה. אמנם את המחתה הוא יכל להוציא כבר בפעם הראשונה. למה את הכף עם הגחלים הוא לא יכל? כי עדיין זה היה הקטורת הייתה ממשיכה, כן? הקטרת הקטורת. אבל את המחל הרק שהוא העביר לחופניים שלו הוא יכל להוציא, אבל היות שהוא נכנס אחרי זה להוציא את הכף עם הגחלים, אז הוא משאיר את זה שם גם כן, עד שהוא מוציא. כן, הערה או שאלה? שאלה נפלאה. תשובה עוד יותר. הבגדי לבן שהוא לובש אחר הצהריים, בפעם השנייה, זה לא אותם בגדים. זה סט שני. הראשון זה בבוקר, השני זה אחר הצהריים. זה משנה במסכת יומא, תוכל לעקוב. באמת זה היה סט אחר, ולא רק זה, אלא זה שניהם היו בגדים חד פעמיים. כי בתורה הקדושה כתוב והיא ניחם שם, אומרת המשנה מלמד שטעונים גניזה. והוא לבש את אלה של בוקר, לבש פעם אחת וגנז אותם. הוא לא ילבש אותם בבוקר בשנה הבאה. הכינו לו מיוחד כל פעם. מיוחד הבוקר, מיוחד לאחר סוף. לא חד פעמיים. רוב קדושה, כן? ואז 72, זאת הכניסה הרביעית שעליה דיברנו. אחר כך הוא שוב 73 עד 77, זה שוב כל הטקס הזה של פשיטת בגדי לבן, לבישת בגדי זהב, עם קידוש ידיים ורגליים ועם טבילה חמישית ואחרונה. הגענו ל-78. 78 זה ונכנס. נכנס להיכל להקטיר את הכתובת של בין הארבעים. זה שוב ציור מספר 2 שנמצא
בתלת הכתורת, זה אותה עבודה כמו בוקר, כי זה כמו שיש קורבן תמיד את הכתובת אחת עושה בבוקר ואת הכתובת השני יתעשה בין הארבעים, אז יש כתורת שהוא צריך להקטיר גם בבוקר, מחציתו בבוקר, מחציתו בין הארבעים. זה הוא עושה כל יום, לכן יש גם איקס, כן?
79, הקרבת מנחת התמיד ומותר מנחת חביתים. יפה והקריב מנחת חביתים, מנחת התמיד ומותר מנחת חביתים ונזקי התמיד כבשאר הימים. זה 80 כבר, ניסוך הימים של קרבן התמיד. ונכנס להדליק את הנרות. ההקלטה פה נגמרה, אם מישהו רוצה להחליף. אני גם לא יודע באיזה צד. אני חושב שזה קלטת מספר 2, סוף צד מספר 1. אני חושב. הוא הדליף את הקלטת. לא יודע, אתם תחליטו. כן, אז אנחנו פה בהדלקת נרות המנורה, זה ציור 17. יש לך? ציור 17, הדלקת נרות המנורה, וזה כבר לפנות ערב. ב-82 השתחוויה, אני משתחווה ויוצא. אתם רואים את שניהם ב-17. מנחת חביתים זה משהו שהכהן הגדול מביא משל עצמו, לפי זיכרוני, גם בבוקר וגם אחר הצהריים. מסולת, גדולה בשם. יצא והקריא מנחת המנוחה ומנחת חביתים ונזקי התמים, נכנס להדליק את הנרות והשתחווה ויצא, קידש ידיו ורגליו, זה 83, זה הקידוש העשירי, פשט בגדי זהב, זה 84, הביאו לו בגדי עצמו, את הבגדים של... שלא, מהבית. זה לבישת בגדי עצמו, 85, ומלווים אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודם. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקם. הנה פה יש לנו בציור. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקם. פה ראינו איך שהוא מתחיל את
המנורה, אחרי שהוא הדליק את המנורה, משתחווה ויוצא. ואז הוא באמת... של המנורה הייתה בעבודה 84, 82. לפנות אחר צהריים, 3, 4, 5, לקראת סוף העבודה. וכאן רואים, לא כאן, הנה כאן רואים איך שהוא יוצא בשלום, ובטח היה נראה עוד יותר זוכר ממה שמצוין פה, איך שהוא מסיים את העבודה וכולם ככה מברכים אותו, ויום טוב היה עושה בצאתו משלום מהקודש. ו... מה? כן, זה מותר, כי זה חלק מהעבודה. גם לשחוט אסור בבית בשבת ובבית המקדש שוחטים.
מה שהתורה אומרת לעשות, עושים. כי התורה רק אומרת לאכול, התורה לא אומרת לבשל. התורה לא אומרת להדליק אש כדי לבשל. אתה מבין? ואז יש פה תפילה. יהי רצון מלפניך. אתם רואים? 276 למטה. השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהיה השנה הזאת הבאה לנו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהיא.
Thank you.
העיר, שנה שתדבר בעמים תחתינו, שנה שתכתבנו לחיים טובים, איזה דברים יפים, שנה שלא יצטרכו מחבית ישראל לפנסת את זה ולעולם אחר, שנה שתעצור המגיפה והמשחית מעניין אותם מחבית ישראל, שנה שלא תפיל אישה ובנה, ואז יש עוד תפילה, ואז יש משהו מאוד מאוד יפה. יש פה פיוט שהולך לפי א' ב' ומתאר בכל מיני תיאורים יפים את כל, את מה, איך שהיה נראה הכהן הגדול בצאתו בשלום מן הקודש. זה באמת היה מראה, מי שלא יראה את זה, חבל, בעזרת השם נראה את זה גודל. כנראה היה משהו מאוד מאוד, יהיה משהו מאוד מאוד. ובכן הנהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש. וזה באמת, זה מה אני אגיד לכם, זה זריקת אדרנלין. אבל אני אגיד לכם את כל האמת, המשבר הגדול רק עוד לפנינו, כי אחרי השיר הנפלא הזה מתחיל קטע שנקרא תחינות. תחינות, מה זה? פרקי תפילה, שכמה שהיה לנו טוב בזמן המקדש, כמה שרע לנו בזמן שאין בית מקדש, וזה קטעים, אין בהם הרבה אדרנלין. למה? כי אין בזה כניסת קודש קודשים, אין בזה וכך הימונה אחת לאחת, כן? זה מה שאין, אתה צודק, זה מה שאין. הנה, אבל אבונות אבותינו החריבו נבן וחטאותינו האריכו כל מיני, ומה לעשות, צריך להגיד את זה. אני, הלוואי שיכולתי לעשות לכם הנחה ולהגיד, אתם יודעים מה, כל שישה עמודים או כמה שזה, צריך להגיד את זה. וזה באמת קטע קצת קשה, אז אני אשתדל שנגיד את זה לא מהר מדי ולא לאט מדי. נעבור גם את זה בעזרת השם. אחרי שגמרנו את התחינות, התחינות זה עד עמוד, עד עמוד 285, ובעמוד 285 מתחיל הוידוי. אתם זוכרים שאמרנו בתחילת הערב שהוידוי בתפילת חזרת השץ הוא באמצע, בתפילות לאחר שהוא בסוף, לפני אלוקיים יצרנו שאני נראה, הוא באמצע בתפילות חזרת השץ, בכל התפילות, בוודאי במוסף, הנה הוא באמצע. כלומר, עדיין בתוך ברכת היום, בתוך ברכת קדושת היום. אחרי שגמרנו עם עבודת הכהן הגדול, אחרי שגמרנו עם התחינות, עכשיו יש וידוי. זכור רחמי השם, זה הוידוי. יש פה, יש פה, אגב, יש גם פה קטעים שמדלגים. אתם תראו, אני לא כזה רע. יש גם את המנגינה היפה הזאת. אלוקינו ואלוקי אבותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. איפה זה אצלכם? סלח לנו, מחל לנו, הנה, 289. בשליש התחתון שם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך. אתם יודעים איזה מגינה יפה יש לאנו עמך? יש הרבה מגינות יפות, אבל אני בחרתי מכל הכי יפות, בחרתי בשבילכם את זו. Thank you. שמתי לבד, לא המצאתי את המנגינה הזאת, נכון? היא מוכרת והיא טובה. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם נאלץ להיות ביום כיפור במקום לא איפה שהוא היה רגיל. אז הוא שאל לפני יום כיפור את תושבי המקום, מי פה חזן ביום כיפור? מי חזן? אז אמרו לו, הרב של העיר הוא שליח הציבור. אז הוא אמר, והרב של העיר, איך הוא עושה את התפילה הזאת, כן? אז אמרו לו, הוא שר בשמחה רבה את הבידוי. הבידוי זה לכאורה דבר שצריך להגיד, בשברון לב, בבחייה גדולה, נכון? אז לכאורה, מה יש פה לשיר? אז זה היה מאוד תמוע בעיניו. אז הוא הלך ושאל את רב העיר, באמת מדוע כבודו עושה ככה, וכזאת שמחה וזה. אז הוא אמר, נגיד לך למה. כי בבית המלכות יש מישהו שהתפקיד שלו זה לנקות את הלכלוכים שיש בבית המלך. לנקות את הלכלוכים, את הכל נעשה, מחלקת תברואה. כן? מחלקת תברואה. לעשות ספונג'ה, לנקות את האבק, לנקות אם יש איזה לכלוך, נורים אותו, אין לדאוג שבית המלך יהיה נקי. אבל אני מרגיש שאני מנקה את בית המלך. מעלה גדולה, לדאוג שבית המלך, בית המלכות יהיה נקי. וזה אני שמח, וזה אני שר בשמחה. אמר לו, אבל שם טוב הקדוש. אם זה מה שאתה מכוון, הלוואי והיא חלקי למה. כי באמת כך צריך להרגיש. אמנם שברון לב שחטאתי, שעביתי, שבשעתי, אבל בכל אופן, אין ספק שיש פה לנקות את בית המלך. וכשאנחנו מנקים את בית המלך, אז אנחנו ככה צריכים להרגיש. אז יש מקום באמת להבדיל, כך כותב גם הרב, סולובייצ'יק בצל, בספרו על התשובה, זה עוד ספר שאני מאוד מאוד ממליץ, ספר עמוק, ספר נפלא. שם הוא כותב שיש הבדל בין וידוי היחיד לבידוי הציבור. הבידוי היחיד נעשה, כמו שאמרנו קודם, בסוף, בשברון לב. אדם צריך להיות מרוסק נפשי, שהוא מתוודע על חטא, כל מיני צריך להיות בניגוד, ומה שהוא היה צריך לעשות. בידוי הציבור, אומר הרב סולובייצ'יק, בידוי הציבור, כלל ישראל בא להתוודות לפניך, כלל ישראל מתנקה, כלל ישראל מנקה את בית המלך. זה משהו אחר. זה אווירה אחרת, זה, איך אומרים אצלנו, זה ראש אחר. ולכן זה נעשה באמצע, ולכן זה נעשה בשירה, בהתרוממות הרוח, כמו... הוא מנקה את עצמו. מה זה העצמו הזה אם לא בית המלך? מה זה העצמו? אנחנו בית המלך. אנחנו צריכים לדאוג שבית המלך יהיה נקי. כי אנחנו בית המלך, כך צריך להגיד. סליחה? כן? אז באמת, כך צריך להרגיש. התרוממות הרוח לא הוללו. זה לא פורים, זה יום כיפור. אז לא פורים, זה לא קרנבל. כן? זה לא יום. אין מה לחגוג מזה שאנחנו חטאנו. אבל יש מה לחגוג מזה שאנחנו מתנקים. בתור כלל ישראל באים להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא. זה אם כן הבידוי, אחרי זה יש כמובן על חטא לפי א' ב', לפני כן רשמנו, ואז יש פיוט מאוד מאוד יפה שכל שנה אני מסתיים מחדש שמדלגים אותו, אבל תלחת הציבור ודאי מכריעה, אומרים, ודוד עבדך אמר לפניך, זה עמוד... ב-294, דוד עבדך אומרים רק את ההתחלה, ומי אטהר אתכם, כלומר מתחילת 295, זה פיוט מאוד מאוד יפה, מדלגים עד אלוקים ולוקי אלוקים, עד אמצע 296. מה? לא, אני אגיד לך, אני למדתי את הנוסח, אני מאוד מאוד מכבד הרב אתכם, אבל אני למדתי את הנוסח מפי יהודים שבאמת ידעו מה, איך זה צריך להיות. אז מקום שאמרו להגיד, אני אומר, מקום שאמרו לדלג, אני מדלג. אם יש לי זמן, זה עוד כוח, אני משכים את זה אחר כך לעצמי, כי זה פיוט מאוד יפה, להגיע אישי. אבל אם גם לא צריך להכביד על תלחת הציבור, זה באמת נכון. ברכת הסיום, אין לי הרבה כל כך מה להוסיף פה. תעשה השם אלוקינו, אתם כבר זוכרים, זה היה מאוד מוצלח לזה. המדינה שגם הרב בן יעקב שר בשחרי, היה מאוד יפה. ברכת כהנים, היום תאמצנו, הכל ידוע. נכון? היום תאמצנו, הייתם בסדר גמור. והביאותים אליו בת שיעה הייתם בסדר, אתם בכלל בסדר. אני רוצה לסיים בסיפור. אני רוצה לסיים בשני סיפורים. סיפור ראשון קרה לי אישי. ב-64 למניינם, עם אח שמה. כן? מה? שלא, של אלה שמונים לפי הספירה. לא, אבל הם לא, הם רק משתמשים בספירה הנוצרית. הספירה היא נוצרית. לא עם אח שמה, כדי היהודים שמשתמשים. היא רצון שהיהודים שמשתמשים, ישתמשו בלוח העברי. ככה נגיד. היינו גרים אז בקהילה שבאו לשם לא עליכם פליטים ממלחמת אלג'ריה שהייתה. זה היה מצב מאוד קשה. והיה שם קהילה של עדות המזרח, בראשותו ובניהולו של יהודי חשוב מאוד שקראו לו הרב אברהם חזן, שאולי שמעתם עליו אחרי זה הוא על הארצה, הוא היה הרבה שנים הרב של המשטרה. הכרת אותו? הוא היה איש פלא, הוא היה מלבד שהיה תלמיד חכם, הוא היה באמת מנהיג של קהילה. הוא אסף את כל השברים האלה ועשה מזה קהילה. זה באמת לא היה כאן. והיה להם באותה קהילה שהייתי שם, היה מקום בעניין הקהילה ששם הם התפללו כל השנה. ביום כיפור, הוא היה מדי חכם, הוא ידע, יום כיפור, כולם באים. שם גם לא, מי שלא מניח כל בוקר תפילין דרבנו תם, אבל יום כיפור, ובדם שלהם, כולם באים. הוא שכר את האולם הכי גדול בכל העיר. בסדור. כן? והוא שכר את האולם הכי גדול, הוא ידע, כולם באים. אבא שלי זכרו לברכה, אמר לי, אור חי, בתפילת מילה, אנחנו עושים. וזה השאיר עליי רושם, בא לי מחכה. הלכנו לשם, אני הייתי ילד די נמוך, מה הזיכרונות שלי? מקום ראשון, צפוף, צפוף, צפוף. האולם הכי גדול של העיר, כן? כולם באו. אף אחד לא ישב, כולם עמדו, מה אני זוכר? מכנסיים, היה מלא מלא מכנסיים, הייתי קצת נמוך. מלא מלא צפוף אנשים. זה ראשון. דבר שני, כמעט לאף אחד לא היה מחזור. בודדים הביאו ספר. כולם ידעו את זה בעל פה. והם שרו כולם ביחד, הקירות רעדו, אין אורה נילה, אין אורה נילה, המצא לנו. עד היום אני שומע את זה, ממש מוזע זה. זה ממש, ממש הקירות רעדו, אני אומר לכם. טוב, נגמר התפילה, היה מאוד מאוד מרשים. אני לא יודע אם איפה יסד עם כסף לעלות לאוטובוס, כי אני גורם, קצת נחוב, קצת נחוב. אולי שם כסף של חברים, אבל לא זכה בדיוק. עלינו לאוטובוס, ואוטובוס יושבים ככה שניים מול שניים. מי יושב מולנו? אה? לא, לא, אבל זה הספר שלנו. מתברר שהוא גם יהודי. אני אז לא ידעתי, כן. עד אז לא ידעתי. פתאום מתברר שהוא גם היה שם. אלא מה? מה הוא לא יבוא? כן. אז הוא התחיל לדבר בכזה להט, כזה התרומות הנפש, כיפור, יופי, וקדושה, ומסורת, ואמונה, ונוסח התפילה, ופיוטים. ממש ראית שהוא עדיין גחלים לא חשות, כמו שאמרנו בפיוט, כן. טוב, הוא יורד שתי תחנות לפנינו, וכשהוא יורד הוא אומר לנו, מה הוא אומר לנו? להתראות בשנה הבאה. לא בגלל שאני קריאה, עד אז עוד לא הייתי קריאה, כן? הייתי הולך אליו מפעם לבוא. למה להתראות בשנה הבאה? מה? כי הוא מגיע פעם בשנה לבית הכנסת. באותו רגע אני אמרתי לעצמי, לעצמי, אמרתי רק למחשב, אמרתי, מילא אתה חושב ככה, אבל עוד להגיד את זה בכל רעם, אתה לא מתבייש, לפחות אל תגיד את זה, אתה צריך להתבייש מזה, לא להתפאר מזה. התבגרתי קצת, קח כמה שנים. הבנתי. הוא לא מתבייש מזה. מבחינתו זה לא בסדר. הוא יהודי של יום כיפור. צריך להבין אותו. אני לא מצדיק את זה שביוד א' בבוקר הוא לא בא להתפלל שחרית. אני אומר, אבל הוא יהודי של יום כיפור. תחשבו על איזה חבל מאוד מאוד עבה, שכל הסיבים שלו כבר נפתחו. יש עוד סיב אחד קטן שמחליט. הסיב הזה, בניגוד לכל היגיון, מסרב להתנתק. יום כיפור זה הדבר היחידי שקושר בינו לבין היהדות. אולי חוץ מברית מילה, אם נולד. אולי. יש להניח, כן? תחשבו על איזה עוצמה יש ליום הכיפור, שיכול להביא לבית הכנסת יהודים ששנה שלמה לא ראו את קירות בית הכנסת מבפנים. עובדה היא שהם באים. למרות שהם היו אמורים להיות מנותקים מזה כבר 1,000 פעם. ולא היא. יום כיפור יש לו עוצמה כזאת שהוא מסוגל להביא לבית הכנסת יהודים שבאים פעם בשנה ובשבילם זאת היהדות שלהם. זה משהו נפלא. עוד פעם, אני לא שופט אותו לפי צלפי שולחן ערוך, כי זה לא הנושא. אבל יש כנראה ביום הכיפורים הקדוש הזה עוצמה שאין בשום דבר אחר ביהדות. אולי, כן? זה משהו נפלא. עד היום הזה יש כאלה, אין שום ספק. אז נכון שצריכים להתפלל שכולם יחזרו בתשובה האלה, וגם זה יבוא בעזרת השם. אבל צריכים גם להכיר בעוצמתו הרוחנית של יום כיפור, שזה משהו, למעשה, אין לו אח ורע. והדבר השני שאני רוצה לשתף אתכם בו, זה עיון שלמדתי שוב בספרו של הרב סולובייצ'יק, הספר הנפלא הזה, על התשובה. וזה דווקא על תפילת נעילה. תפילת נעילה, יש בה, בתפילת חזרת השעת של נעילה, יש וידוי מקוצר. הוא באמצע, כמו שאמרנו שבחזרת השעת, הוידוי הוא באמצע. ובוידוי של תפילת נעילה, אנחנו אומרים, קודם אשמנו בגדנו, זה כן יש, אבל על חטא כבר אין. על חטא א', על חטא ב', פעמיים א', אחרי זה על חטא ב', ב', על חטא ג', ג', זה כבר אין. כאומר, מבחינה רעיונית, תראה לבו נפלא, אנחנו עכשיו מעלים, שחרית, מוסף, נלחם, תבדנו כל כך הרבה, עכשיו רק בקצרה, גם השמש עומדת לשקוע, מה שאמרנו, אמרנו, מה שעשינו, עשינו, זהו, אין זמן להלך. ובמקום הפירוט הגדול של על חטא א', על חטא ב', על חטא ג', במקום זה, יש לכם בעמוד, בתפילת נעילה, יש תפילה בעמוד 373, זה כבר באמת כשעייפים, זה כבר כשבאמת מתקרב הסוף, מותשים גופנית, אבל גם מרגישים את התרוממות הרוח של הרגעים האחרונים, כי זה ממש הסיום. ואז יש תפילה נפלאה כזאת. אתם רואים בעמוד 373, מי שרוצה יכול לקרוא. אתה נותן יד לפושעים, ונינך פשוטה לקבל שבים, ותלמדנו השם אלוקינו להתוודות לפניך על כל עוונותינו, למען נחדל מעושק ידינו, ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך, כי אישים וכניחוכים למען בך שאמרת וכולי וכולי. תפילה מרגשת עד דמעות, כי אומרים אותה באמת, פעמיים בשנה, פעם אחת תפילת לחש, ופעם שנייה חזרת השם. זה הכל. שואל הרב סולובייצ'יק שאלה פשוטה מאוד. מה זה למען נחדל מעושק ידינו? מה זה עושק? עושק זה אם אני קונה ממך קילו סוכר במקולת, ואתה בעל המקולת, ואתה הרי רוצה לרמות אותי, רוצה לעשוק אותי. אז במקום לתת לי במשקולת, במקום לתת לי קילו, אתה נותן לי רק 970. אז אתה עושק אותי, אתה גונב ממני 30, כי אני משלם על קילו שלם. שואל הרב סולובייצ'יק, באמת? כל יהודי הוא בעל מקולת? כל יהודי הוא בעל מקולת שעושק את הלקוחות? ויותר מזה הוא שואל, ברגעים הקדושים והנשגבים האלה, אין לך משהו אחר להתוודות מאשר על העושק? למה לא, למשל, למען נחדל לחילול השם? אולי זה קצת משהו יותר עקרוני, אולי למען נחדל מביטול תורה, מה? שנייה. אז הוא אומר, אולי למען נחדל, אני יודע מה, מחילול שבת, מהרהורי עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות, יש עוד דברים יותר עקרוניים ביהדות לכאורה. מה אתה מתפל לעושק? אפשר לחשוב שכל אחד מאיתנו הוא בעל מקולת, וכל אחד הוא בעל מקולת שעושק את הכוחותה. זה מקרה של אחד לאלף. מי שעושה את זה צריך ללא ספק להתוודות גם על זה. אבל יש עוד אבונות, ולכאורה יותר עקרוניים ברגעים הבודדים האלה. מה אתה נתפל פה לעושק? אומר הרב סולובייצ'יק, לא מדובר על העושק של המקולת. מי שיש לו בעיה שהוא עושק את הלקוחות במקולת, ודאי שזה לא בסדר, אתה לא מתשובה להתוודות. פה מדובר על משהו אחר. נשמה יהודית ירדה לעולם, קיבלה מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, ויזה. מה זה ויזה? ויזה זה תנאי היתר לשהות. למשל, אתה נוסע לאיטליה, יש לך ויזה. ויזה יכול למשל להיות מוגבל בזמן. מותר לך לדחות, סתם אני מוציא חודש, אחרי זה אתה צריך לצאת. יש לנו תנאים לויזה שאנחנו ירדנו לעולם הזה. מה התנאי? תרי"ג מצוות. נשמה יורדת לעולם בתנאי שיתקיים תרי"ג מצוות. עכשיו, יהודי שיורד לעולם וכשהוא גדל, הוא לא מקיים תרי"ג מצוות וחס וחלילה, לא עלינו, הוא עובר עבירות. אז הוא לא עומד בתנאים שהקדוש ברוך הוא קבע לו. הוא... מה? בתנאי הוויזה, כן? הוא עושק את הקדוש ברוך הוא. זה לא עבירה אחת פרטית של המקולת, אלא זה כל המציאות של חטא, שזה עושק כלפי שמיים. לכן אנחנו אומרים, למען נחדל מעושק ידינו באופן כללי, זה רעיון נפלא לדעתי. אתה פשוט לא מקיים את התנאים שבשבילם אתה נמצא פה, אז מה אתה עושה פה? אנחנו, אם רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך, אלוקים חיים, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, אז אנחנו צריכים לעמוד בתנאים. מה התנאים? התנאים שנפסיק לעשוק את ריבונו של עולם. אלא שנתחיל עכשיו לחיות לפי תורה ומצוות. לכן כתוב, למען נחדל מעושק ידינו באופן כללי ומקיף ביותר, ותקבלנו בתשובה שלמה לפניה. זה לדעתי רעיון מאוד מאוד יפה, וראוי לכוון בו. ואני באמת מברך את כל הקהל הקדוש הזה, כל משפחותיכם, שנזכה למצות את הימים הקדושים האלה של עשרת ימי תשובה. עוד מעט שבת תשובה בפתח, עוד לא כל כך הרבה, עוד די מתקרב. ושנזכה גם למצות את היום הזה, שכאמור מצליח להביא יהודים לבית הכנסת מרחוק, רחוק, רחוק. אני אגיד לכם עוד דבר, אני בסדר להניסות. הרב שלמה קרליבך היה אומר שהוא אוהב להתפלל עם יהודים של יום כיפור. ביום כיפור הוא אוהב להתפלל עם יהודים של יום כיפור. למה? הוא אומר, תראה לעצמך אבא שהבן שלו חוזר הביתה, כן? אחרי שבוע שהוא לא היה בבית. אז בטח האבא מאוד ישמח לראות אותו. אבל מה קורה אבא כשהבן שלו חוזר אחרי שנה שלמה שהוא לא פגש אותו? כמה שמחה יש, הרבה יותר, שנה שלמה הוא לא... כמובן הקדוש ברוך הוא נמצא מלוך כל הארץ כבודו, אבל מבחינת המשל, שנה שלמה לא ראו קירות בית הכנסת את היהודי הזה, אז סוף סוף הוא בא. כמה שמחה יש בשמיים מזה שסוף סוף הוא בא. אז הרב שלמה קרליבך היה אומר, אני אוהב להתפלל עם היהודים האלה, זה מכניס שמחה בעבודת השם. ובאמת, ובזה אני באמת מסיים, בבית הכנסת שלו, הוא היה מתפלל בכנסת באמריקה, בניו יורק, היו שם באמת הרבה יהודים של יום כיפור, ומישהו סיפר לנו שבשנה האחרונה, לפני שהוא התעלק לעולם שגולותו, נפטר לפני כמעט 11 שנים. ביום כיפור לפני כמעט 11 שנים, יום כיפור תשעים. היי, מישהו היה שם בתפילה. ואתם יודעים, בסוף נעילה יש קדיש, יש תקיעה, נכון? ואז יש כמה דקות, קצת לשיר, קצת לרקוד, התרוממות הרוח, זה באמת הרגעים הכי הכי בפסגה גבוהה, השיא של עשרת ימי תשובה, של כל יום הכיפורים, כל המערב, הנה זה הולך להיגמר. אז שרים קצת, עובדים קצת, אבל אחרי זה מתפלים הרבה, בכל אופן, פתיחת הציבור. אולי יש אנשים חלשים, אולי יש אנשים רעבים, יש משפחות, ילדים, אתה גם להתחשב. הוא אומר, כשהתחילו שם, היה תקיעה, הוא הסתכל על השעון, התחילו לרקוד, מה רגלו? ובאו עובדים בארץ השוק. תכירו את זה. ובאו עובדים בארץ השוק. תכירו את זה. טוב. רקדו, 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 הוא הסתכל על השעון עוד פעם, 45 דקות רקדו ובאו העובדים בארץ השוב. על השעון. אף אחד לא התעייף, אף אחד לא היה רעב, אף אחד לא היה צמא, אף אחד לא היה עייף. כמובן, תלוי בנסיבות הציבור, אני לא אומר, צריך להתחשב. אבל צריכים גם לדעת שאלה באמת רגעים מיוחדים. יום גדול וקדוש, תפילות קדושות, אווירה מרומם. ובאמת, מה כתוב על יום כיפור? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. מה פרו שאתם חושבים כשלג ילבין? שלג זה סמן של טוהר, נכון? למה? כי זה לבן וזה רח נעים כזה למגע. אבל שלג יש לו עוד תכונה מאוד מאוד חשובה. תיקחו קצת שלג, שימו פה עליה. קצת, לא? לבן, נעים, נכון? קר, ועוד דבר. זמני מאוד. מה יקרה כעבור כמה דקות? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, תנצלו את הזמן הזה. עוד מעט זה מה? עוד מעט נגמר התכונה הזאת של יום כיפור, להביא את הספר הזה, להביא אותו לבית הכנסת, זה רק ביוד בתשרי. זה רק שעות מספר, זה נניח 26 שעות, נגיד ברוטו, כן, מיד לקט נרות עד צאת הכוכבים, זה זמן קדוש. לא ניצלת? הנח, שנה הבאה יחזור בעזרת השם. אז זה ימים, זה יום קדוש, זה שעות קדושות, ובאמת אני מברך אתכם, תברכו אותי, שנזכה למצות את השעות הקדושות האלה, כדי להפיק מהם כמה שיותר עבורנו ועל כל כלל בית ישראל. תאמר חתימה טובה. תודה רבה. דפים, מי שרוצה לקחת עותק נוסף עבור מי שרק נדמה לכם, בבקשה. נכון? תודה טובה מדוגעת.